ישיבת מלאה 07-24, ישיבת מלאת מועצה 08-24, יום חמישי 27-6-24.
אנחנו צריכים פשוט להזמין כננת, אני רוצה איזשהו מידע, כי יש לי פעולות של
לוחות
זמנים.
אתה יכול
לא על 10 מילימטר, אבל אני רוצה, אתה יודע מה, אתה יכול לראות אבל אם זה נצמור מה, אני שתקוע נצא במקום של לא, מה
של
הגליל הפנימי של הגלגל, יש לך
מסע הם עדיין עושים את החג
הגליל השחור הזה הוא קשיח, אי אפשר לדעתי, הוא לא כל כך חייב. כן. אתה ליד הגליל, אתה יכול להגיד מה הקוטר, להעריך מה הקוטר הפנימי של המרכז הטוב? בסדר, אני רוצה אבל לא, אני רוצה להיות זהיר, לתת למהנדס מכונות מידע זהיר. את זה אני מבין, אבל יש שם גליל ספציפי, הם גלגלו אותו בצורה ספציפית. איזו? אוקיי. אני פשוט, אין בגלל שאין לי דעת השוק, אז אני אגיד לו, תמצא משהו זהיר יותר, אוקיי? כשיהיה לי דעת השוק. אנחנו בקשרים איתם, פשוט עוד לא, ההנדסה שלהם עוד לא התפנתה לענות לנו.
יש פה 6 בדואים בחדר השני, יחד איתם יש לנו קוורום. תכף נגיד.
והתקפה.
או,
תודה.
תודה.
בסדר, זה קצר, אני רוצה שתרים טלפון לגדי גדי, ותברר, אנחנו צריכים לדעת מה הקוטר שעליו מותר לקבל את הקאמר הזה. גור צריך את המידע הזה. אפשר לנסות, כי אני ניסיתי ברוגלת להשיג את המידע, לא הצלחתי. אם לא תנסה, 15 סנטימטר, אם לא תנסה, בטוח לא נדע. אני חייב פשוט לנתק עכשיו, אוקיי? ביי.
ערב טוב.
ערב טוב חברים, חזרנו קודם כל לשעה 6, אתם שמים לב. והנה, עכשיו אנחנו נתחיל אפילו לפני הזמן היום. מי שהגיע ישר מהעבודה, יש פה פיצות. אנחנו משתדלים לעשות איזשהו דיון עומק כל כמה מליאות, כשזה מזדמן לנו, באיזשהו נושא. הנושא של פיתוח עסקי, בנושא שעשינו בכיבוי שריפות, בתכנון, לא יודע, ביחסים מינהל מקרקעי, כל מיני דברים. אנחנו היום, זה לא היה מתוכנן כדיון עומק, אבל זה דיון עומק, כי אנחנו, יוצא לנו לאשר פה את כל הדוחות הכספיים של כל התאגידים. עכשיו אני רוצה לעשות את זה מצד אחד שתבינו את יחסי הגומלין פה בין המועצה לבין התאגידים השונים. יש פה כמה, 6 תאגידים אני חושב, שאנחנו מציגים את הדוחות הכספיים של 2024, 3, סליחה, של כולם. אבל זאת הזדמנות להבין פה מה קורה מבחינת התאגידים, מבחינת ההיקף הכספי, מבחינת תקציב. הרי זה לא מתבטא במאזן של המועצה, בדוחות הכספיים של המועצה, חוץ מאשר התמיכה. זאת אומרת, אם יש העברה, אז אתם רואים את העברה, אבל בשוטף זו הזדמנות רק פעם בשנה בעצם לראות את כל הפעילות של כל התאגידים. אז תנצלו את זה, תנסו. שנצא נסיים את הערב עם איזושהי הבנה כללית של כולנו, של מי עושה מה וכמה, מה ההיקף הכספי של זה ומה המגבלות המשפטיות והרגולציה וכו', ההון העצמי, הסיכון וכו'. חוץ מזה יש לנו דברים טכניים, יש לנו את האישור של אישור הלוואה לתוכנית החומש, תסביר את זה, אני עובר על הסדר יום. אישור תברים שלימור תסביר, יש את הדיווחים שלי. אני לא יודע כמה אתם שמעתם, אבל יש דרמה בכמה וכמה נושאים בשבועות האחרונים, אחרי מאבק ממושך וחתימת סוף סוף של האוצר. דיברתי איתכם איזה קצת גם בכנס וגם בזה. אנחנו כבר מתחילים להשתחרר לנו עסקאות ביישובים היהודיים עם הנחה למשרתי מילואים ועם הנחה, עם ביטול הכנס הסוציו-אקונומי. אתם רוצים שאני אסביר את זה רגע או שזה לא...
תסביר.
זה הולך ככה. קודם כל, למען הסר ספק, ביישובים הבדואים כל ההנחות האלו קיימות. זאת אומרת, מי שהיה פה מופלה לרעה זה היישובים היהודיים דווקא, וזה מכמה וכמה סיבות. א', כי יעשו כנס, מה שנקרא, לסוציו-אקונומי גבוה, במיוחד 9-10. מה זה כנס? זאת אומרת הגבלה של ההנחה. נתחיל בזה שהשומות יותר גבוהות, השווי של הקרקע יותר גבוה. עכשיו, השומות יותר גבוהות ביישובים היהודיים מיישובים הבדואים. אני רוצה להיכנס לזה, כי באדמה פרטית ביישובים הבדואים השומות יותר גבוהות. לא, בעיה אחרת ביישובים הבדואים, אבל ביישובים היהודיים השומות יותר גבוהות בגלל שאנשים מוכרים בתים ישנים במחיר יותר ויותר גבוה, יש יותר ביקוש מכל כל מיני סיבות, אז השומה מתחילה להיות יותר גבוה. עכשיו, ההנחה שהייתה על הקרקע הייתה מוגבלת עד לשווי של 450 אלף שקל משנת 2000 ולא יודע מה, יותר מ-10 שנים לא התקנו את זה. והשומות כבר הגיעו לכמעט מיליון שקל, אפילו עברו את המיליון שקל. זה שומה להערכה של המנהל של שווי קרקע ללא פיתוח, רק מרכיב הקרקע ללא פיתוח, ללא פיתוח חוץ מגרש ולא פנים מגרש ולא כלום ולא הבית. עכשיו, מכיוון שההנחה הייתה רק עד ל-450, אז יישובי משגב, שאנחנו יישובי, כל יישובי משגב הם או ב' או א', בעיקרון היה גם חלוקה של ב' 1, ב' 2, א', 1, א', 2, וב' לא הייתה חלוקה. אז היה שם גם עניינים של אם משלמים 31% או 51%, אני לא רוצה לבלבל אתכם, כי זה נורא מורכב, וזה מין נוסחה, נבוא, תוציא את זה לכל המזכירים. ישבתי עם המזכירים על זה שעות השבוע, על הטבלה של איך מחשבים את זה, אבל בעיקרון, התקרה של 450, זה אומר שמקבלים הנחה רק על חצי משעובי המתרש בעצם. אז אם מקבלים הנחה, נגיד, משלמים רק 51%, אז משלמים 51% על 50%, אבל על ה-50% השניים משלמים 91%. זה מה שהיה. עכשיו, חוץ מזה, על הסוציו-אקונומי הגבוה אמרו שמקסימום ההנחה תהיה או 100 או 150 אלף שקל בהתאם לסוציו-אקונומי הגבוה 8-9, חלק מהשווים שלנו יצאו 10. זה מאוד מתסכל, כי היישובים היהודיים עם הסוציו-אקונומי היותר גבוה זה כאלה שלא קלטו, לא בנו בנים למשך שנים. נגיד איפה שביוטפת, איפה שבנו בנים, אז יוטפת ירד לשב. גם, כן, אבל איפה שלא בנו בנים, או מורשת, כן, איפה שלא בנו בנים למשך כמה שנים, ורק אנשים בוגרים הגיעו, אז הסוציו-אקונומי עלה, ובמיוחד שהוא לא בנו בכלל, אז הסוציו-אקונומי עולה כל שנה. לא משנה, הבן אדם גומר את המשכנתא שלו ויש לו פנסיה, הוא בסוציו-אקונומי אז. עכשיו, בקיצור, מה שעשו זה ככה. העלו את התקרה מ-450 ל-500 לכולם. בנוסף לזה, העלו את התקרה למחוסרי דיור, זאת אומרת למי שאין לו דירה, שזאת הדירה הראשונה שהוא קונה, מ-500 ל-900. בסדר? זאת התקרה של ההנחה שלמנה מחשבים את ההנחה של ה-51%. בסדר? זאת אומרת עוד 200 אלף שקל הנחה. נקרא לזה ככה. ובנוסף לזה חידשו מה שהיה פעם, היה עד לפני 3 שנים זה היה, שמי שחייל משרת מילואים, מקבל עוד 10% הנחה. וזה, עכשיו חידדו את זה, כי היה על זה הרבה ויכוחים, 10% מהתשלום, או 10% מה-90%, או 10% מה-100%. בסדר?
זאת אומרת, מ-900 יורד
לו 10%, 90. כן, עוד 90. עכשיו ירדנו, זאת אומרת, בגלל העלייה מ-400 ל-450 לכולם, אגב, מי שמשרת מילואים, גם אם הוא לא מחוסר דיור, הוא מקבל את ה-10% הזה. בסדר? מה עוד? עכשיו, יש התניה. ההתניה היא שכל המגרשים ביישוב אומרים, צריך למכור תוך שנתיים 25% ממה שיש, נשאר מגרשים באותו יישוב. יש לנו ויכוח בדיוק איך סופרים את מה נשאר, איזה סופרים ואיזה לא סופרים, זה לא כך משנה. זאת אומרת, זה משנה ספציפית לכל יישוב, אני בקשר עם היישובים בעניין הזה של הספירה, ובעוד שנתיים, אחרי השנתיים הראשונות, עוד 25%. זאת אומרת, תוך 4 שנים צריך למכור 50% מיתרת המגרשים שיש לנו.
בטאבה?
מה? בטאבה, בטאבה. עכשיו, לגבי רוב היישובים שלנו זה סביב ה-100, יש לנו יישובים שזה הרבה יותר, יש לנו יישובים שזה פחות. כשזה סביב ה-100, זאת אומרת 50 תוך 4 שנים, זה עוד בגבולות הסבירות, זה גם טוב. וזה גם באמת מבצע ובאמת יבוא. יש יישובים עם בעיה שזה יותר מ-200 או דברים כאלה, יש כאלה. בכל מקרה נקרא לזה את השנתיים הראשונות אנחנו נעבור.
אז מה מותנה?
מה?
מה מותנה? מתוך זה מה מותנה?
ההנחה, המשך קבלת ההנחה מותנה. זאת אומרת, אם לפי הבנתי, וזה עוד לא קרה וזה עדיין וזה, מי ששילם X לא ישלם את ההפרש אם לא תמכרי עוד. זאת אומרת, גם אם מכרת רק אחד, אז הוא יקבל את ההנחה. הבא לא יקבל. בסדר, זה ככה עובד, ככה המנגנון.
יישוב הוא יישובי, לא מועצה.
יישובי, יישובי, יישובי. כל יישוב עם התב"ע שלו. כמון אין הרבה. גם במכמנים יש הרבה, אבל זה בסדר, יחסית לכמון, אבל לא יחסית למצפה אביב. יש יישובים.
זה גם 70 בשנתיים, זה כנראה לא יקרה.
כן, בסדר.
דני, תאבה, מה זה בדיוק תאבה? תאבה זה גם
אם... אני לא רוצה לבזבז את הזמן הזה, יש יישובים כמו יפת שיש חלק מהמבנים, חלק מהמשך התאבה זה בנייה רבויה. אז אם סופרים את זה או לא סופרים את זה, או חלק או גם במצפה אביב, חלק מההמשך של התאבה זה עוד לא מפורצל, זה מתחם כללי שעוד לא מיועד לזה, ואם סופרים את זה או לא סופרים, אני לא רוצה להיכנס ל... זה בוויכוח כל זה.
דני, זה תאבה או קיבולת?
לא, טאבה, טאבה בתוקף, לא קיבולת. עכשיו, אם כבר ישאלה אותי על קיבולת, אז אני אגיד גם שבעניין הזה של הקיבולת, יש בשורה. כל מנהל התכנון היה פה היום, אנחנו נפגשנו בעיריית כרמיאל, הם מנסים לעשות פה תכנון אזורי שהוא מאוד חשוב, אנחנו ממש עוקבים אחרי כל התהליך הזה. אבל ביום שני יש ישיבה בירושלים ארצית, ופה באמת זה הולך להיות הפסק דרמטי לאורך זמן. כל היישובים במחוז צפון שמוגבלים גודל מתחת ל-700 יחידות דיור, הולכים גורף להסיר את הגבלת הגודל הזה עד 700. בסדר? זאת אומרת, כל היישובים היהודיים שהם מוגבלים גודל, יש בעיה עם הגבלת גודל, נגיד בערב בניהם. לרוב היישובים הבדואים אין בעיה של הגבלת גודל, אבל זה בעיקרון זה ביישובים היהודיים, הגבלת גודל הזאת שהייתה 300-350, היה, ואנחנו הגענו לקצה של זה ברוב היישובים במשגב, אגב, כבר מתחילים לגרד את הקצה. אז כולם יהיו 700, מטפי אביב כבר 700, ותלאל גם כבר, אפילו יותר מ-700, מלכתחילה. אבל בשאר היישובים, ביישובי הרשכניה, זה אחרונה. למשל. גם בארגילון.
אם ישלבו את
הראשון עם השני.
רגע, אז באופן אוטומטי הרגיע.
כן.
אם ישלבו עכשיו את הראשון עם השני, אז פתאום המספרים שאתה...
לא. לא.
כי הם עלולים.
זה לא, זה לא, לא.
זה לא קשור.
זה
לא קשור.
הכל קשור בהכל, כי המספר 700 הוא נולד מזה שאנחנו אמרנו, ועדות קבלה 700. הרי זה לא, אנחנו בתוך הסיפור הזה. אבל זה משהו אחר וזה משהו אחר. בכל מקרה, גם מה שיהודית אומרת, זה לא אומר שיש 700 יחידות דיור, זה אומר שמותר לתכנן עד 700.
צריך לתכנן תוכנית
מתאחר. כן, ברור, זה כך 10 שנים. זה לא, כן. אבל לפחות המגבלה, לחלק מהיישובים זה קריטי, המגבלה הזאת הייתה, כן? טוב, זה בתכנוני, קודם אמרתי בקנייני, בעניין של הוועדות קבלה והפקודת הקדושתופיות, מה שנקרא, יש בגץ נגד זה. אנחנו בדעה המשפטית שהבגץ לא התברר, לא יצא צו ביניים, ובינתיים אישרו ל6 יישובים, אגב, במשגב, ניגשו לקבלת האישור, ושניים כבר, כולם יאשרו, שניים כבר קיבלו בכתב, זה מורשת ועצמון, אם אני לא טועה, גילון, תלאל, יובלים, ומי עוד? צפי אביב. זה היישובים שצריכים את העלייה הזאת מ-400 ל-700 מיידית, כדי להמשיך לגלגל.
להמשיך
לקלוט
עם ועדת קליטה.
כן, כן. כולם יגיעו לזה, אינשאללה, כן? עכשיו עם הלחץ הזה של לנצל את הטאב, אז אנחנו נגיע לזה יותר מהר מה שחשבנו, אבל... כן, לא משנה. קיצור, יש התפתחויות. לא מעטות, חיוביות ומשמעותיות. ואני לא התכוונתי להגיד את הדיווחים בסוף, אבל אני עוד יחזור לזה, בסדר? מכיוון שכולם פה, מכיוון שכולם מקשיבים לי כבר, אז אני אתחיל עם הדברים הבאסים. יש לנו חל"ת. חל"ת עוד יותר מבאס.
לא, אתה צריך... ג'ני, ישיבה נפרדת, אתה צריך חישוב צה"ל.
סליחה.
תן לי את החוברת, בבקשה.
יש לנו שתי ישיבות הערב, עוד פעם, כמו פעם קודמת. ישיבה נפרדת על הצו ארנונה של 2025. ב-2025, טוב, תציג, אין שם שום דבר חריג, כמו שהיה פעם קודמת, מה שאישרנו פעם קודמת, זה אין, 25. בבקשה.
אסביר בקיצור, הצו הארנונה של 2025, אנחנו לא מגישים שום בקשת חריג, למעשה אנחנו מאשרים את מה שאפילו אין לנו פה אמירה לאשר או לא לאשר, את הטייס האוטומטי. נכון להיום, חוקית, הטייס האוטומטי, ההנחיה שקיבלנו ממשרד הפנים היא 5.29%. זה גם הסיבה שהחלטנו לא להגיש שום בקשת חריג נוספת ל-25, יש ויכוחים, רוצים להוריד את זה, יכול להיות שזה ירד ל-2.7. אם זה ירד ל-2.7, זה יהיה בסוף 2.7. מה שהמדינה תחליט, זה מה שאנחנו נעשה. בנוסף, אם יאשרו לנו את הבקשת חריג שהגשנו על 24, כרגע זה לא מופיע כאן, כי עוד לא אישרו לנו, אז התעריפים יהיו, העלייה האוטומטית תהיה בהתאם לתעריף המעודכן של 24. אם יאשרו לנו את התוספת של המגורים של 5%. זה?
משרד הפנים שאנחנו לא עושים עלייה נוספת והם לא קונסים אותנו באופן חגיגי ב-25 כי לא התקרבנו לנו.
אין לדעת. אין לדעת.
אנחנו ראינו שגם
הוא אמר להקפיא בדיונים הפנימיים של האוצר ומשרד הפנים ומדברים על לנטרל מהנוסחה את עליית השכר ואז יהיה 2.7. הם לא הקפיאו את זה לגמרי. תודה.
חברים, זה לא בשליטתנו מה שאת אמרת, ואנחנו עדיין, אני מדגיש לכל מי שלא היה בפעם הקודמת, אנחנו עדיין בפער של 30% לעומת ההנחיה של משרד הפנים כלפי מט. לא משנה, יש לנו סיבות טובות לזה, אבל זה המצב. מי בעד להשאיר את צו ארנונה 2025 כמו שהוא? יש מישהו שמתנגד? אין מתנגד. יפה, טוב. עכשיו אנחנו נעלנו את המליאה הזאת ואנחנו מתחילים מליאה חדשה. ערב טוב. יש לנו פה נוכחות יפה. בוא, יש פה אורחים. אני אמרתי, אני חוזר למי שזה, אני אמרתי, אנחנו העיקר העניין של הערב זה התאגידים. יש לנו פה עורך חשבון של המועצה, עורך חשבון של חלק, של התאג, חלק מהתאגידים זה עורך חשבון, חלק זה המנכ״ל יציג. זו הזדמנות, זה פעם בשנה עובר, זה חשוב, זה חלק מתקציב המועצה, זה פעילות שהיא משולבת בפעילות של המועצה, זה תאגידים שהקשר שלהם למועצה, אנחנו נסביר אותו, הוא לא כולם אותו דבר, חלק חברות, חלק עמותות, חלק חברות לתועלת הציבור, חלק עמותות בשותפות עם מישהו אחר, חלק חברות בשותפות עם מישהו אחר, אנחנו נראה כל תאגיד את העניין שלו, ואני חושב, מבחינת הסדר, בוא נחשוב אם צריך לשנות משהו. אני פשוט לא רוצה, נמצא פה מנכ״ל, בואו נציג לכם, נמצא פה מנכ״ל אזור תעשייה פרלב, אבנר, שהוא יציג את הדוחות הכספיים של זה, ונמצאים פה עורך חשבון המבקר של המועצה, כן? נמצא פה עורך חשבון המבקר של חברה כלכלית, נמצא פה מי עוד, מי עוד פה, הנה, המנכ״ל של קולחי מסגר וה... ומרחבים, מרחבים המנכ״לית פה, וגם החשבים בחלק מהם פה, אני לא נתחיל עכשיו פה לאחד אחד. יש פה את כל הכוחות שצריך בשביל להסביר את הכל, לענות על כל השאלות. אתם גם קיבלתם את החומר, מי שלא יודע, התעניין והתעמק, ומי שלא, ואנחנו כולנו פה. בואו נלך, נראה אם אנחנו יכולים ללכת לפי סדר שכתוב פה.
דני, אולי נכון מועצה קודם. אתם עומדות כי אין לכם כיסא? מה זה הכל בסדר? יש כיסא. קודם כל, סליחה, קודם כל יש פה כיסא.
יש גם מלא כיסאות.
לא, סליחה,
יש פה שלושה כיסאות. אחד, שתיים. יש בעיה לפרלכת.
יש
גם לי אחד עושה, לא? אתה כבר...
אני
נעשה ככה.
אני לא מתמצביע.
בוא נעשה ככה. אני הכי מרחם על אבנר, כי הוא, אנחנו רק שם 25% והוא לא ממשגב. חגי אפילו שורה חשבון מכובד וזה, אבל הוא תושב משגב, אז אני מרחם עליו פחות. ככה שזה חשבון של המועצה ממלך. אז בוא, תתחיל אתה.
למה לא עשית את זה?
סליחה. במסגרת הדברים המעצבנים שאמרתי קודם, חוץ מארנונה, אנחנו צריכים להוסיף לסדר היום את האישור של חל"ת, שמישהו פספס את האונייה פעם קודמת שאישרנו חל"ת, זה חופשה ללא תשלום של מורה, אנחנו חייבים להשאיר את זה במליאה. ככה הנוהל, אני יודע שזה מעצבן, אני יודע שאפשר לנסות לעשות ריב, אבל אין מי שיפגע מיריב הזה חוץ מאותה מורה מסכנה שרוצה לצאת לחל"ת ושם מנהלת של הספר כבר אישרה לה. אז אני מבקש לאשר הוספה לאחר סדר היום של החל"ת של
רחלי.
חתר. מיגרה, מבית ספר עומר לחינוך מיוחד. מאשרים?
יש גם פירוש סדר היום, שתלך לחל"ת שתחזור.
יאללה, בסדר, אישרנו, תכף אנחנו נטפל בזה. בואו, קדימה. אזור תעשייה ברלב. תגיד את האחוזים, תגיד
את הכל. כן, אבל מעלים את ה... אז אני יוצא מנקודת הנחה ש... יש כאלה שפעם ראשונה שומעים את הסקירה של בר-לב, אז פארק תעשיות בר-לב נמצא בין ליד החיוד ובתחום השיפוט של משגב, לכן אני פה, במטה אשר. אנחנו אחראים, המנהלת אחראית על הניהול השוטף של הפארק, שזה תחזוקת תשתיות, תאורה, גינון, מים, ביוב, שמירה, כיבוי אש, ופיתוח שטחים בפארק, שזה אומר לפתח, להכשיר שטחים למבנים חדשים, למפעלים חדשים, ולגבש, גם לסייע בתהליך של טאבה, גיבוש של טאבה, אנחנו עכשיו מתעסקים עם זה, ההרחבה העתידית של בר-לב לשנים הקרובות. אחת המשימות שלנו זה גם גביית הארנונה, בשיתוף עם הגזברויות של מזגה ומטה אשר, והארנונה הזאת בעצם מתחלקת בסופו של דבר בין ארבע שותפות. שתיים זה מזגה ומטה אשר, באופן טבעי שזה תחום השיפוט, וכרמיאל ויישובי אל שגור. כרמיאל ואל שגור. אל שגור זה דיר אל אסד, מג'ל קרום ובן.
פארק תעשיות
בר-לב כולה משווה? היא עקרונית היא שווה, כן. יש תוספת של עלויות גבייה, הוצאות גבייה, שמשגב למשל מקבלים יותר ממטה אשר, שזה לפי החלק היחסי של הגבייה, אבל בעיקרון, העיקרון הוא שזה מתחלק לאן.
אל שגור זה רבע.
אל שגור זה רבע, כל השלישייה שנמצאת באל שגור זה רבע, כן. הפארק בפארק תעשיות בר-לב יש מגוון של תעשיות, שזה גם תעשיות מסורתיות וגם מתקדמות. כשאנחנו תעשיות מסורתיות זה מתכת או פלסטיק, מתקדמות זה יותר אלקטרוניקה, מוצרים רפואיים, שזה ברמה יותר גבוהה מבחינה טכנולוגית. ויש לנו גם את הפארק הייטק, שזה חלק גדול, שזה חלק משמעותי בפארק, הוא מבודד, שזה רק מיועד רק להייטק. מה? האמת שלא הרבה. איפה זה? זה
שאלה בסיסית. החברה מחושבת כך שהיא תשאיר רווח לבעלי המניות שלה?
הרווח זה שאנחנו נגבה בכל שנה יותר ארנונה ונחלק יותר כסף.
אבל אין כאילו, אין רווח שאמור להישאר בחברה.
תראי,
אם מהפעילות שלה, נניח פעילות הגינון.
אם, לא, לא, פעילות הגינון זה הוצאה, זה לא רווח.
לא,
ככל שאנחנו נייצר יותר הכנסות, בעצם אנחנו נצטרך פחות הוצאות, פחות השתתפות של הרשויות בתקציב שלנו.
זאת אומרת, המנהלת ממומנת מכספי הארנונה.
חלקית, פחות מחצי מכספי הארנונה, והיתר זה מההכנסות העצמיות שלנו.
מה עם ההכנסות העצמיות?
מים, ביוב, כיבוי אש, דמי ניהול שאנחנו גובים על שמירה, בגדול. ואם למשל יש עכשיו פרויקט פיתוח של משהו כמו 160 דונם לתעשייה, ואז יש לנו את דמי ניהול מזה. בסדר, שזה כשלעצמו, בסופו של דבר יש לה חזרה ב... אנחנו לא מחכים דיווידנדים, לא לעובדים. אלא בסופו של דבר זה חוזר ומפתח את ה... אז מי שעבר על הדוחות הכספיים, אז קודם כל אני תמיד ממליץ לראות את העמוד הראשון, ושיש בו כמה פסקאות יש בו. בדרך כלל צריכות להיות שלוש פסקאות. יש שלוש פסקאות, זה אומר שהחוות דעת חלקה, ואין איזשהו סיכון שרואה החשבון, או איזה שהם הסדרים שרואה החשבון מצביע עליהם. אז זה העמוד הראשון שאני ממליץ לכם, מי שלא התנסה בזה עד היום, אז להסתכל על זה. הדבר השני זה לראות שאנחנו מבחינת הרווח הנקי, בסופו של דבר, בסוף השנה, סיימנו עם רווח קטן של 26,000 שקלים, אחרי מס, שנה שעברה זה היה פחות, זה הפסד. אבל אני חייב לתת פה איזשהו דגש. תראו שההכנסות בין השנים לא משתנות בהרבה, כיוון שזה חלק גדול מההשפעה זה כמה אנחנו מפתחים מגרשים חדשים. כשאין פיתוח של מגרשים חדשים, אז גם ההכנסות שלנו הן לא גדולות, או הן לא גדלות, אבל במקביל גם ההוצאות הן לא גדולות. ולכן, בסופו של דבר, אנחנו משתדלים לסיים את השנה בצורה מאוזנת. אם אנחנו גומרים ברווח, אנחנו משתדלים להקדים פרויקטים ולעשות אותם באותה שנה, כדי שבשנה הבאה, אנחנו מקווים שיהיה עוד פעם טוב, אבל כדי להקטין את הסיכון. אנחנו מתנהלים בצורה מאוד מאוד שמרנית. אז זה מה שאפשר לראות פה, שבסופו של דבר, אנחנו שנה שעברה סיימנו עם הפסד קטן, השנה סיימנו עם רווח קטן, בדרך כלל אנחנו, זה הרמה של הפעילות, מבחינת הרווח והפסד. מבחינת המאזן...
אתה יכול לרדת רגע למטה ולחזור לאיפה שהיית?
כן.
נראה שיש הבדל בין ההכנסות, הוצאות,
מימון
נטו,
משנה... כי אני בעוונותיי הרבים, קודם הייתי בנקאי. וכשבנקאי מנהל את הכספים של המנהלת, הוא תורח שאנחנו גם נקבל ריבית מאוד גבוהה, ולכן זה לא הוצאה, זאת הכנסה.
זאת הכנסה. אז 142,000 זה הכנסה?
איך?
142 זה הכנסה?
כן, אם זה היה בסוגריים, זה היה הוצאה. שנה שעברה היו לנו הוצאות, השנה היו לנו הכנסות בריבית.
אבל
שם
שעברה
היית. מה?
אתה כבר כמה שעברה?
לא, לא. זה מתכזז, חכה. זה מתכזז. השנה שעברה היו גם הוצאות.
לא, אולי לא היית...
לא, 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 לא. תהיה רגוע. תהיה רגוע. אני לא משחרר. אני יכול לחזור למאזן? למעשה, המדף של המאזן מוצג ראשון, ואחר כך הרווח והפסד, אבל ההשפעה היא מהרווח והפסד למאזן, אז אפשר לראות שאנחנו בסופו של, מבחינת הנכסים, עלינו בסביבות, פה זה 16%, יש לנו עלייה, פה כל מה שאתם רואים כאן, זה פקדונות שאנחנו בפעילות השוטפת שלנו, עם ההכנסות שיש לנו, אנחנו מפרישים לקרנות שמיועדות או לשיקום אם חלילה נצטרך מערכת מים, ביוב וכדומה, או שמערכות שמיועדות לחידוש של, נאמר במקרה שלנו, כיבוי אש. קו כיבוי, מערכת כיבוי אש שלנו היא מערכת כיבוי מאוד, מאוד גדולה היום, מתפרסת על כל הפארק, אנחנו מתחזקים את זה ובעצם מסייעים עם זה למפעלים שקבלו אישור מכבאות, ואנחנו אבל במקביל גם בהכנסות שלנו משם אנחנו מפרישים כדי שהסכום הזה אם חלילה יקרה משהו, 1,600,000, אנחנו נוכל לשקם את המערכת, שלא נבוא לשותפות ונגיד אנחנו צריכים כסף. כל הסכומים האלה, 10,000,000 שקל, זה כדי שלא נגיד את זה אף פעם. חוץ מזה למעשה אין דברים שהם דרמטיים שהיו...
יש תוכנית מסוגלת במעט מרכז מבקרות.
מה שאת רואה פה זה סכום שסומן כמרכז, שמיועד למרכז מבקרים. בפארק תעשיות בר לב כל שטח הכי קטן כבר נתפס. אני לא רואה מתי ואיפה זה יהיה מרכז מבקרים.
וגם קונספט שדעתי נמוך מן העולם.
אולי. בסדר, אבל כרגע זה דיון תיאורטי, כיוון שאין איפה לעשות את זה ממילא, אז זה...
תשאר קופה קטנה לצורך
המחירים. נכון. שאלות?
צפי לשנה הבאה מבחינת...
סליחה?
צפי לשנה הבאה,
לשנה הזאת? השנה הזאת כבר שווקו 6 מגרשים במכרז, ואמורים להיות משווקים עוד עד 10 מגרשים בהקצאה. אם אתה מכיר את ההבדלים. זהו. בזה סיימנו את הסיפור.
השיווק זה למפעלים שמהצפון או מדינה?
אבל יש הרחבה, לא?
למי שהשיווק הוא למפעלים שעומדים בסטנדרטים שקבע משרד הכלכלה, ניקוד, שזה רמה טכנולוגית, מספר עובדים.
זה בסדר, אין לי, אני יודע...
זה לא, אין העדפה.
לא, אני שואל אם מגיעים מפעלים מהמרכז
לצפון. עכשיו במכרזים זכו האמת 3 מהמרכז. לגבי הקצות עוד לא נגמר, אז אני פחות יכול להגיד.
אבנר, אולי תגיד מילה על ההכנסה מהארנונה? זה הדוח המעניין, כן?
היה עניין עם המשך התב"ע והמאבקים מול המנהל?
אז יש מאבקים מול המנהל, אני לא מכיר, אבל יש עכשיו...
משרד הכלכלה?
לא, דווקא משרד הכלכלה הוא בעד ההתפתחות. יש עכשיו מהלך ל... לאשר טאב על מתחם 3, זה מתחם שמצפון לפארק, בין הפארק היום לבין פסי הרכבת. השטח הזה זה בסביבות 2,000 דונם. אפשר להגיד חצי-חצי משגב ומג'דל כרום. אנחנו עכשיו בתהליכים של בחירת...
היה שם עניין על איך... הרי יש את הוועדה של ועדת סביבתית וכל הדברים האלו, והיה בעבר משהו...
אני אענה.
כן, דני,
יש שני עניינים שבאמיר שואל, שני עניינים למתקדמים. הקונספט שלנו של ניהול ושיווק של אזור תעשייה בעצם כמו שמנהלים יישוב, זאת אומרת שההנהלה של אזור תעשייה מחליט מי מתקבל או לא מתקבל ויקבל מגרש לפי קריטריונים וכו', והאזור תעשייה ממשיך בעצם לנהל ולבקר את ה את המפעלים מבחינת איכות סביבה, היא מאותגרת. זאת אומרת, הקונספט מאותגר על ידי בעל הקרקע, שזה מנהל מקרקעי ישראל, שרוצה להיפטר מהמטרד הזה, ולמכור לכל המרבה במחיר ולא שלא לבבל את המוח, ועל ידי בעצם נקרא לזה משרד המנהל התכנון, שלא מאשר להכניס מגבלות איכות סביבה בטבעות. בסדר? היום מתקף משני הכיוונים. כרגע שני הכיוונים, מה שנקרא, שקטים. בסדר? יש לנו עכשיו אתגר חדש, בכלל שלישי, כי אנחנו הולכים להרחיב את אזור התעשייה. למי שלא הבין, זה בין אזור התעשייה הקיים לבין הכביש. כביש 805, כן? ושם חצי מהשטחים הם שטחים פרטיים. שזה לעשות טאבה, זה כמו לעשות טאבה בער הבניהם. זאת אומרת, זה יש פה שמעות ואיכות וחלוקה.
85.
מה?
805 זה סכנין, 85.
85, סליחה.
חולמים על זה, אבל בסדר.
85.
נגיע עד, בר לב מגיע עד 85, זה טוב.
בקיצור, זה פרויקט מאתגר מאוד, ההרחבה הזאת, והיא חשובה מאוד. ובסופו של דבר בעלי הקרקע יצאו שם עם נכס הרבה יותר משובח, אבל יהיה שם תהליך ארוך וקשה. ובינתיים, למעשה הוא גמר את כל המגרשים. סתם, בשורה התחתונה, כן? מן השמאל, עם המנהל, עם הפיתוח, גמר את כל המגרשים.
כולל המנחת?
החדשות הטובות, זה שלמרות שהכנסנו שם עוד שותף לפני איזה 4 שנים, ואנחנו ירדנו ל-25% מ-33%, החלק שלנו של ארנונה עלה בינתיים ב-4-5 מיליון שקל, כמה? נכון?
עלה.
4-5, כן. חלק שלנו של ארנונה. זאת אומרת, עלייה משמעות. כי זה מתפתח, וזה טוב. יש לנו שם את האתגרים של להשוות את העלות של הארנונה ושטחים תפוסים וכל מיני דברים שדיברנו פעם קודם. תודה.
תודה רבה.
תודה רבה
לכם, בהצלחה.
שנייה,
שאלה
אחרונה,
אחרי שהוא
עושה
סטנדרט
של מה
שאמרת לקבלת
הרשאה לרכישת מגרש, יש תעדוף לרשויות שהן משותפות בתוך ה...
לא, לצערי.
זאת אומרת, בן אדם מהמרכז או מהדרום יכול...
כן, אם הוא קיבל ניקוד גבוה, אז הוא...
אז הוא נכנס לו.
זה גם בתרדיון. אנחנו מנסים שבאזור תעשייה, נגיד בסלמה, שיהיה עדפה לבני מקום, לתושבי מקום, וזה, אנחנו בינתיים לא כל כך מצליחים בדבר.
בהצלחה.
לא נשאר.
מה? כן, אבל הוא נמצא מחוץ לבר לב. הוא מחוץ לבר לב, הוא לא בבר לב. בהצלחה לכם.
תודה רבה לאבנר. תודה רבה שיש לנו אזור תעשייה אזורי פה. וגם הרכבת בכביש 6 עזורים לנו קצת. כולכם מסגר.
אלון יתחיל, אני אמשיך.
אלון, עורך חשבון של המועצה, שהוא גם עורך חשבון, כולכם מסגר, וסמי המנכ"ל של כולכם מסגר, ויש עוד משהו בכלל.
שלום לכולם. אני אתן סקירה
קצרה על התוצאות של 23. כולכם נסגר, זה תאגיד שהתחיל לפעול בשנת 99, בהתחלה הוא קיבל את התשתיות מהמועצה, תשתיות הביור, עסק בנושא הביור, גם לקח את נושא המים אליו. הכנסות מפעילות הביור הסתגרו ב-16 מיליון שקלים, הכנסות מפעילות המים ב-13, סך הכל 29 מיליון שקל, זה נפח הפעילות של החברה. בשנת 23 נקטו היו הכנסות מימון כתוצאה מפקדונות שתכף נראה את זה 2.2, עודף ישיר של 2.4 מיליון, סך הכל העודף של השנה 4.6 מיליון שקל. במאזן...
אפשר לשאול שאלת ידיעות? איך זה יכול להיות שהכנסות מביוב יותר מפעות מהכנסות של מים? כי מים זה רק בחלק קטן של היישובים.
נכון.
לא, זה לא רק
זה. זאת התשובה. לא כל היישובים מפעילים את משק המים באמצעות כל חלק. רק חלק
מהיישובים. כל היישובים מפעילים דרך את
הביוב. ביוב של כלל היישובים ומים רק של חלק מהיישובים. מבחינת...
לא, אבל זה לא רק זה. גם יש שאלה של השוטף לעומת ההגדרה לעומת ההיתר. זה גם זה.
כן, הייתה ביוב שפה.
גם אתם חור.
הכנסות של השותפות, של השווה את זה לחיוב, לקום, יש פה גם
התנות.
נכון.
והעודף של שנת 23 הסתכם ב-4 מיליון שקלים, 4.6 מיליון, רובו היה משק הביוב, קרן המים בסך הכל 240 אלף שקלים. מבחינת יתרות מצטברות, קרן הביוב לתחילת השנה היה בדף בגירעון של 2 מיליון ו-100, אחרי העודף עברנו ליתרת זכות של 2.3 מיליון שקלים, קרן המים יתרה מצטברת 8.6 מיליון, קרן ההון זה בעצם תשתיות שהועברו מהמועצה בתחילת הדרך בהיקף של כ-24 מיליון שקלים, סך הכל כל הקרנות מסתכמות ב-35 מיליון שקל לסוף שנת
2023. לא
למספרים, אלא לקונספט,
למה
מיועדת
קרן המים?
קודם כל, לא רק שאפשר לא למספרים אלא לקונספט, זה יותר חשוב. הקונספט, אשר מספרים יותר. קרן המים מיועדת לטפל בשחיקה של המערכת מים לאורך השנים, שהתיקונים לא באים בקצב של הפחת החשבונאי. אז שזה, זאת אומרת שיש עודף של הכנסות מהוצאות על המים ונכנס לקרן.
יש איזושהי תוכנית רב שנתית?
בוודאי, בוודאי, תכף המנכ״ל התייחס לזה, יש תוכנית אב, יש זה, אני אלך יותר מזה. במים, גם בביוב, בסופו של דבר יש שאלה שהיא קשורה באיכות הסביבה ובהתחממות הגלובלית וכל מיני דברים, מה עושים עם הביוב ועד כמה משקיעים בהמשך של הטיפול בביוב אחרי שזה יצא מהיישוב. אבל במים בוודאי שיש שאלה, מכיוון שכיבוי אש זה צורך אינסופי. זאת אומרת, אנחנו השקענו, סתם לדוגמה, כל יישוב שנכנס לכוכבי משגב, 2 מיליון שקל באיגום לצורך כיבוי אש, אבל אפשר לעשות עוד השקעות ועוד השקעות בכיבוי אש. זאת אומרת, כיבוי אש זה שאלה שהיא באיזשהו אופן אינסופית. אני אומר את זה ככה בסוגריים על כל העניין הזה של קרן מים. זאת אומרת, מים זה שיש צרכים למים, במקרה שלנו, שאנחנו יישובים קטנים, מפוזרים, ועם איום אמיתי של כיבוי אש, אז אין גג לזה בכלל. אין גג, כמעט.
זה לא, צריכה להיות איזושהי החלטה.
לא, ברור.
המאזן בעצם מציג את סך הכל הרכוש וההתחייבויות, נעבור עליו בקצרה. הרכוש הקבוע בערכו המופחת, זאת אומרת, סך הכל הסכומים שהושקעו לתשתיות מים וביוב, בעיקר בביוב, מסתכלים ב-116 מיליון שקל, זה הערך המופחת שלהם. נכסים נזילים, 71 מיליון שקלים, כוללים פקדונות, 55 מיליון, עוד 5 מיליון ולקוחות חייבים כ-11 מיליון שקלים. למה מיועד הכסף? הכסף ככה. אנחנו רואים פה מאיפה נוצר הכסף, הכנסות נדחות בגין היטלים. ההיטלים בעצם משולמים והם עתידים לשמש את שיקום, שיעור המערכות במהלך השנה, הם לא נרשמים כהכנסה ביום שהם נגבים, אלא הם נפרסים במהלך השנים, בפני 25 שנה, לתוך רווח והפסד. היתרה שנצברה כאן 136 מיליון שקלים. קרן לשיקום, שהיא קרן ביור בלבד, כתוב אומנם מים, אבל אין במים, הסכום הוא 9.6 מיליון שקל, גם כן סכום שמיועד לשדרוג המערכות. העון העצמי, דיברנו עליו קודם, עם המורכב, וההתחייבויות השופות שהסתכמו ליום המאזן בכ-7 מיליון שקלים. לא, סך הכל, שנת 23 הייתה שנה חיובית גם בהיבט של רווח והפסד וגם מבחינת המאזן
שלנו. לפי המאזן, כאילו אפשר להבין שבסך הכל הגבייה היא טובה.
יש איזשהו דור גבייה?
כן.
ניתן...
אני... אתה קרגע לפני זה רק שנייה, אתה יכול לראות מה תכניסות בניון?
כן.
כן. אמור להיות הרי סכום מאוד גדול על ה-70 מיליון שקל.
יש 2.2 מיליון.
השאלה דרך אגב, אנחנו מזוגבלים באפיקים שבהם אנחנו יכולים להחזים כסף. רק פקדונות?
פקדונות, אג"חים ממשלתיים, אבל זה התשואה היא
לא דומה. זה לא דומה. 70 מיליון שקל, חישוב גס,
הצגת. זה לא, לא.
55 מיליון שקל, ריבית ממוצעת של 4.5%, אלה המספרים. אבל זה לא כולם בריביות האלה, זה לא כל הכסף.
כדאי לנהל מסע מדי בבנק.
יום מנהל, נאמין לי מנהל. יום ולילה מנהל, אני איתו בזה, יום ולילה הוא מנהל על זה.
כפי שאתם רואים, אני רוצה קצת לזה מעבר למספרים. כפי שאתם רואים, יש לנו תאגיד שהוא יציב. זה לא היה ברור כשהקמנו את התאגיד שהוא יציב, ובמשך השנים היו שנים שהוא היה פחות יציב. וזה שיש 55 מיליון שקל בבנק, זה במקרה מחר יכול להיות באדמה. אם אנחנו למשל את המספר יחידות דיור שאמרתי בתחילת הישיבה, אנחנו באמת נצטרך לממש אותה, אז חלק מהכסף, לא כחיל הכסף, כל הכסף הזה מיד ייכנס לאדמה כהכנה לדבר הזה, ורק אחרי זה נגבה את היטלים ונעשה אותה. זאת אומרת, הדבר הזה הוא לא אחד על אחד, אנחנו תמיד מקדימים. מערכת הביוב, ועכשיו גם אני יכול להוסיף שמערכת המים ברוב היישובים, היא אף פעם לא היווה חסם. אנחנו הקמנו את התאגיד כדי שייקח הלוואות ושישבור את הראש כדי שזה לא יהיה חסם, והיום הוא כבר לא עם הלוואות והוא כבר לא כל כך שובר את הראש וזה לא חסם. זאת אומרת, התאגיד הוא בסדר, משק הביוב הוא בסדר, יש דברים שאין להם שליטה, אנחנו בתאגידים אזוריים פה שחלק מהם הם כושלים, שמטפלים בהולכה לחלק ממתקני הטיהור, חלק ממתקני הטיהור הם בבעיות כאלו ואחרות מול עיריות כאלו ואחרות, סובב שפרם ולא משנה, גם במקומות אחרים, במטשים, מתקני טיהור שפכים שאנחנו בסופו של דבר משלמים להם. יש התפתחות דרמטית השנה. אני אציג את זה בקצרה ובפשטות, כי אני לא רוצה על כל תאגיד פה זה, אבל זה תאגיד עירוני, קולחי משגב זה תאגיד עירוני, הוא לא מה שקוראים בעיתונות, אם אתם עוקבים, תאגיד מים. הוא תאגיד עירוני שמאושר לתת שירותים למערכת המים ביישובי משגב. על פי חוקי העזר שלנו, יש לנו אפשרות ליישוב שהוא לא רוצה להיות בקולחי משגב במים, יהיה בקולחי משגב רק ביוב ולא במים. עברנו מסכת ארוכה, גם היישובים היהודיים, גם היישובים הבדואים, של הסיפור הזה של היחסים והתנאים של הכניסה. היום קיבלנו אישור, ודיברנו על זה במליאה הקודמת, מי שהיה פה במליאה הקודמת, תאגיד קולחי משגב קיבל אישור ממדינת ישראל כתאגיד מים, ולכן זכאים למכור מים יותר בזול לצרכן. זאת אומרת, יישוב שהוא בקולחי משגב היום משלם שקל פחות לקוב על פי חוק אשר יישוב שהוא לא קולחי משגב, הצרכן הסופי, כן? ויותר מזה, הוא גם זכאי לקנות את המים יותר זולים ממקורות, שזה עוד יותר דרמטי, בגלל שהוא תאגיד מוסדר, ולכן גם הלקוחות מרוויחים, זאת אומרת הספק, הצרכן הסופי מרוויח, וגם התאגיד עצמו מרוויח, שזה בסופו של דבר אומר שמערכת המים תרוויח. תזכרו מה שאמרתי בסוף, שמערכת המים, התקרה שלו בסוף זה תמיד כיבוי אש. הספיקה של כל מערכת מים, אגב, גם בבניין הזה, הספיקה של הכיבוי אש, זה מה שבעצם קובע את הספיקה של המים. תגיד כמה מילים, בכל אופן.
כן, אני יוסיף שאלה לפניכם. לסמי בקופה יש הרבה כסף.
במקרה, מחר זה יהיה באדמה,
לא יהיה לו כסף. סתם לא, יש לו כסף. למועצה פתאום יש איזה פרויקט שיצחה עכשיו דחוף...
הוא על השקל.
אתה לא יכול
להגיד ממנו? כלום, כלום. בשביל זה הקימו אותו לדבר. אגב, גם אנחנו הקמנו את זה בגלל זה. שאנחנו חשבנו שזה יהיה בעיקר חובות. אבל זה לא משנה. זה לא משנה. זה המדינת ישראל, חד משמעית, עיריית תל אביב, ממנע את החינוך מהמים. לא, לא חוקי. אחד משמעי. אגב, גם הררית, גם הררית, אם היא ספק מים, אני לא זוכר אם הררית ספק מים, לא משנה, אם ישוב מסוים הוא ספק מים, אסור לו, הוא חייב את העודף של המים להשאיר למים. הוא לא יכול להשקיע את זה בגן. אסור.
אני אוסיף כמה מילים ברשותכם, בעיקר לחברים החדשים, כי לפני בערך שנה הייתה פה, נתתי סקירה לפעילות של כולכם משגב, אתגרים, חסמים ו... כל ההפתעות שבדרך וכל ההפתעות שאנחנו לא מכירים והן בדרך. אז ככה, לגבי הקרנות, שזה הנושא הכי קורץ, אולי הכי מעניין, הקרנות הסתברו לכדי הממדים האלה מאחר ותשתיות המים והביוב במשגב הן תשתיות צעירות, מאוד חריג בנוף המגזר כפרי והעירוני בכלל, סדר גודל של 4 עשורים. כאן בעצם מתחיל ההיפוך ומתחיל הקיים לתת את אותותיו ומתחילה הקריסה או שחיקה של התשתיות עד לצורך בהחלפתן או בשדרוגן, ומתחילה בעצם ההוצאות הגדולות. זאת הסיבה לצבירה שעד היום השקענו בשיקום ושדרוג, אבל בהיקפים מאוד קטנים. ומשהמערכת הגיעה אל קצה הקיים שלה, אזור העשור הרביעי, אנחנו נכנסים להשקעות גדולות, והקרנות האלה אמורות להישחק בקצב גבוה. יש לנו תוכניות ארוכות דווח, מ-20 שנה והתוכניות חומש, שמקבלות ביטוי בתוכנית העבודה השנתית שלנו, לדירקטורים, שאני לא רואה אותם פה, יש דירקטור חדש, בשאיפה שתיבחר, אבל יש לנו תוכנית עבודה שנתית, שיש בה פרויקטים לשדרוג הן בתחום הביוב והן בתחום המים, וקצב ההוצאה הולך וגדל. האתגרים המרכזיים שאנחנו אמורים להתמודד איתם ומתמודדים איתם הם בעצם התרת חסמי דיור במשגב, אם הולך לשורה התחתונה, ואומר שכשתהיה תב"ע חדשה בכל אחד ואחד מהיישובים, לעולם לא יהיה מצב שיקפוץ גורם ממשלתי רגולטורי, רשות המים, משרד הבריאות, וירים דגל ויגיד, אופס, היה צריך לשדרג שכונה מסוימת שהיא ברדיוס מגן של מקורות, המטש הוא בתת קיבולת, המאסף המשותף עם סובב שפרם הוא בתת קיבולת, הטאבו נתקע. הייתה לנו טעימה כזאת לפני בערך חצי שנה עם יודפת, פעם ראשונה אני יכול לומר בהיסטוריה של כולכם משגב. התקלה הזאת נבעה משיתוף פעולה, דני נגע בזה, עם רשויות שכנות, זה האתגר הגדול שלנו. בפרויקטים שאנחנו צריכים להתמודד בעצמנו, אני חושב שאנחנו עושים את זה בצורה טובה פלוס. בשטאפים האלה, שזה אגב גלגל חוזר שהתחיל לפני בערך 25 שנה עם הקמת התשתית, גם זה לא עבר חלק ונדרשה אפילו מעורבות של שרים כדי שתמרה תאפשר את חיבור מצפה אביב לתמרה. היום הביוב של מצפה אביב עובר דרך כל תמרה, אבטליון וריט עוברים דרך הרב בסכנין, אף אחד לא התלהב מהמהלך הזה, הוא הלך מאוד בכוח, והיום אנחנו בסיבוב השני של ההשקעה בשיקום ושדרוג התשתית, וגם זה חורק. וגם פה יש איזו התפתחות מעניינת שלדעתי במליאה הבאה אולי אני צריך לדבר עליה. המדינה נתנה לזה איזשהו פתרון כבר לפני 10 שנים, והיום הוא מקבל גם ביטוי מעשי בצורה של חברות אזוריות לביוב, זה הספוק ידובר בהמשך, כדי לפתור את החסמים האלה שהם דרמטיים מאוד. זה יכול למנוע הרחבה של יישוב. אז אלה התשובות לשאלות שפחות או יותר שמעתי.
ומי שפספס את העניין הזה, אנחנו הקמנו לכולכם משגב לפני 30 שנה, אני לא זוכר כמה, כי לא קיבלו היתרי בנייה ביישובים שלנו, כי לא היה פתרון קצה ולא היה תוכנית אב לביוב ולא היה, לא היה מוסדר, היה כל מיני קווים של הסוכנות וקווים של זה ובורות ספיגה וכל מיני דברים כאלה. אז הכל בסדר. מה? הכל בסדר, אבל שנייה, אבל עכשיו, מה שהוא אמר עכשיו, זה שיודפת, לא קיבלו היתרי בנייה, בגלל שכפר מנדה לא חידשו את הקטע הולכה שעובר דרך השיפוט של כפר מנדה של תאגיד המים שסובב שפרם, אז לכן יודפת לא קיבלו היתרי בנייה. כן, זה במקרה היה נפל על יודפת ולא על קרקע.
לא, עכשיו שאני לא שומעים.
כן.
שם את החולים בכמה מילים, מה נתראות ההיערכות עכשיו, אם יש לנו שבוע בלי חשמל,
משאבות, חיוב. כן. בעיקרון התורה היא מאוד צנועה לגבי חלוקת מים בשעת חירום. המכסה לנפש שאליה אנחנו נערכים ומחויבים על פי הכללים היא 4 ליטר לנפש ליממה, קרי צרכים קיומיים, וזה ממש מעט. החלוקה תתבצע על ידי מיכלים שיוצבו במרכזי היישובים. בכוכבית אני אומר, המיכלים האלה חולקו ליישובים ב-10 באוקטובר, עם בהלת פתיחת המלחמה. את המיכלים האלה אנחנו נמלא על ידי מסעיות רמסה, ומסעיות עם גוררים. יש לנו במועצה 3 כאלה ועוד 3 קבלנים בהסכמים סגורים שעל פיהם אנחנו גם משלמים בשוטף לקבלנים האלה כדי שבשעת חירום הם יהיו זמינים לנו, בשאיפה שהם יהיו זמינים לנו כמובן, ואז אנחנו נעשה את הסבבי חלוקה הללו ונמלא את המחלים של קוב, 2 קוב, זה מחלים קשיחים וגמישים במרכזי היישובים. יש לנו דיזל גנרטורים במתקנים החיוניים, בעיקר במתקני המים. הגמישים יופעלו על ידי שקית חד פעמית שהיא פר אירוע. אנחנו הנחינו שלא להשתמש, יש לנו שקיות רזרביות, וכשיש אירוע זורם אפשר להשתמש בשקית הזאת גם חודש וחודשיים, בהנחה שבעצם משתמשים במים. אנחנו לא, המחלים האלה על פי הנחייתנו הם לא לשימוש. שנתחיל להשתמש, השקית אחת פעמית היא פר אירוע, מסתיים האירוע, מוציאים את השקית אחת פעמית, מכניסים שקית חדשה. ואם השתמשנו, אז בעיקר בקשיחים צריך לרענן את המים כל יומיים. גם על זה הוצאנו הודעות מסודרות ליישובים. לגבי, אני אשלים את שאלתך, המתקני המים החיוניים שלנו, יש לנו 3 כאלה, כולם מצוידים בדיזל גנרטורים. אני עובר אבל לצד הפחות פסימי, אנחנו תלויים באספקת המים ממקורות, ובאותו מקרה קיצוני של מצב 5 שמחייב אותנו ל-4 ליטר לנפש לביממה, אנחנו חוברים למקורות בנקודות שהן מוסכמות מראש וממלאים מהנקודות הללו את המיכלים ביישובים. הנקודות על פי רוב זה קידוחים שבזורים ברחבי משגב, ויש בערך 6 קידוחים כאן שהנחת העבודה שיהיו בהם מים, גם הם מצוידים בדיזל גנרטורים של מקורות. שבוע שעבר עשינו...
מה זאת תורגלה?
אנחנו עשינו כמה ניסיונות על רטוב, מעבר לעבודות וניסיונות מתודיים. בסך הכל התורה היא לא כזאת מורכבת למלא מאחד, וגם בניסיונות הרטוב גילינו קצת חורים ודליפות וכו'. ב-10 באוקטובר בדקנו את כל המחלים, הוצאנו אותם, מילינו אותם, היו נזילות, חיתינו אותם, תיקנו את הנזילות, נכון לאז הם היו קשירות, עשינו גם רענון ביישובים, נקווה שלא נהיה בסיטואציה הזאת. אני אעבור מהר לדוחות כי לדעתי אני גוזל זמן, בעוד שני נושאים. אחד, כחלק מהליך אישור הדוחות הכספיים, הן בוועדת הכספים והן בדירקטוריון, יש לנו מדדים השוואתיים, בערך 20 שנה אחורה, שאנחנו מודדים את עצמנו ביחס להישגים של עצמנו וגם ביחס למדדים ענפיים. לצורך הדוגמה, פחת מים, עלות תפעול לקוב של מים, של ביוב, הנהלה וכלליות, הוצאות שכר ביחס לסך ההכנסות שלנו.
גם נדון,
סליחה?
גם גבייה.
גם גבייה, זה נדון לעומק מדי שנה. זה קטן פה לא כדי שלא תראו, אלא רק לשם ההבחנה. אנחנו בודקים את עצמנו, וגם כמובן מזה אנחנו למדים גם להשתפר וגם להבין איפה היו לנו פיקים או תקלות. יש פה גם מדדי צריכת מים השוואתיים, עלות צריכת מים לנפש וכו', מאוד מאוד חשוב. זאת נגזרת יותר ידידותית למשתמש מתוך הדוחות הכספיים. ועוד מדדים שדיברנו עליהם קודם הם מדדים פיננסיים שמעידים בעצם על, אני יכול לומר, על החוסן הפיננסי של החברה. זהו, עד כאן.
אפשר
לדעת שתשלחו
לנו את זה? כי זה לא היה בקשה.
בשמחה. את המצגת?
בעיקר את המדדים, אבל...
בשמחה.
אל תגזור.
אנחנו...
יש לי שאלה שלא בטוח שיש עליה תשובה.
יש לנו את... מרכז הקהילתי, את מרחבים, את החברה הכלכלית. חברה כלכלית, חברה לביטוח תרדיון. שאלות לכולכם משגב קודם.
יש לכם איזושהי יכולת מסוימת לתת לנו התראה להיערך למשבר מים?
כן. התשובה היא כן, זה הכל יחסי. ככל שנדע שמתהווה משבר כזה, בוודאי שנודיע לכם.
שנוכל להתחיל למלא את
הג'ריקנים
וכל הדברים
מראש
ולא
לחכות, ואז... אם יהיה איזשהו אירוע קיצוני, פתאומי, הוא לא ירוקן, נקרא לזה, במכת הבריכות, יהיו מים בבריכות, תהיה לנו, לפחות תהיה ממה של הערכות לחלוקה, למילוי וכו'. כן, אז דני פתח ואמר שבעצם אנחנו בשנה הבאה מסיימים לשלם את ההלוואות שלנו, המימונים כולם הם מההון העצמי, בעצם מההיטלים. זאת התפיסה הפיננסית שלנו.
תודה רבה.
תודה רבה לכולכם משגב. עוד פעם, התאגיד הראשון זה היה חברת מנהלת לתועלת הציבור עם שותפות של עוד שלוש רשויות. החברה השנייה זה היה תאגיד עירוני בבעלות 100% של משגב, שיש לו ממשק עם תאגידים עירוניים של אשכולות סביבתיים, אבל הוא בעצם תאגיד שלנו, חברה בע"מ, שקיבל את האישור כתאגיד, להיות תאגיד, מה שנקרא ספק כפרי, ספק מים כפרי. וכמובן שהוא נסמך על החוקי העזר שלנו, של המים ושל הביוב. החברה הבאה הזאת, עמותת
משגב הגליל.
משגב הגליל, מה שאנחנו קוראים המרכז הקהילתי, שזאת עמותה, זאת העמותה הראשונה, תכף יהיה לנו עוד אחת, עמותה, לא חברה, שהיא שותפות עם חברת המתנסים. חברת המתנסים זה גוף מיוחד, שהוא לא חברה פרטית, הוא חברה ציבורית, יש לו, זה כמו החברה למשק וכלכלה של המרכז השלטון המקומי, כדי לקשר איתו לא צריך מכרז, הוא מה שנקרא חברה עירונית בפני עצמה, העמותה שותפים בה, אנחנו עם, עמותה, עם החברה למתנסים, וגם בניהול שלה וכו', אבל לא משנה, עכשיו סיוון היא המנכ"לית של התאגיד הזה, של העמותה הזאת, ומבחינתנו אנחנו קוראים לזה מנהלת המרכז הקהילתי. בבקשה.
מעולה. אז נעים מאוד, אני סיוון, כולכם מכירים אותי כבר לדעתי, סיוון מנהלת המרכז הקהילתי, הוא צוחק. באמת אני אדבר על שני דוחות כספיים, כי בעצם כל מה שדני תיאר זה המרכז הקהילתי, ויש לנו עמותת בת שהיא עמותת הספורט, שבעצם הוקמה כדי שנוכל לקיים את כל פעילות הספורט התחרותית. העמותות הן back to back, תכף אני אסביר, והכל בסדר, אבל כמה מילים רגע על המרכז הקהילתי כדי שנבין על מה אנחנו מסתכלים, שאנחנו מסתכלים על הדוחות הכספיים. אז בעצם המרכז הקהילתי מבחינתנו הוא הבית של תושבי המועצה וכל מה שקשור לפעילות שהיא לא פעילות פורמלית, והיא מקיימת פעילויות גם ברמת היישובים, גם באשכולות וגם ברמה המועצתית. כלל התושבים מגילי גן ועד בוגרים, פעילויות במגוון תחומים, אתם מכירים את התחומים, כל תחומי הספורט, מוזיקה, העשרה, נוער, תרבות וקהילה. בנוסף, המועדון הכפרי הוא באחריות המרכז הקהילתי, וניכנס לתוך הדוחות. זה ככה היה רגע שתבינו בעצם על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מסתכלים על הדוחות הכספיים. אז מבחינת הדוחות הכספיים נראה לי שאין מה לעבור מספר מספר, אבל קודם כל חוות הדעת של רואי החשבון היא חוות דעת חלקה, והדוחות שלנו הם מסודרים ומאוזנים. צריך להזכיר שב-2023, אוקטובר, הרבעון האחרון, בעצם מושפע ממלחמת חרבות ברזל. מבחינת המרכז הקהילתי הייתה פגיעה של הכנסות ב-600,000 שקל, ולמרות זאת, בגלל שאנחנו גם גוף איתן וגם שהצוות התארגן מאוד מהר לפעילות והמשכנו לקיים פעילות ככל שניתן, אז באמת אין פה איזשהו נזק כספי נראה לעין ובעייתי. מבחינת נכסים יש עלייה בנכסים, אנחנו ב-15,190,000 בעיקר בשל תרומות, בעצם המרכז הקהילתי סייע לקבלת תרומות עבור היישובים שבעצם הביצוע שלהם אחר כך היה בתוך היישובים, ויש כאן איזושהי התכזזות כספית שוב סביב עמותת הספורט והגעת הכספים לקראת סוף השנה. יש לנו את עניין המועדון הכפרי ותשלום של זיכיון בגין זה. היו השקעות השנה במועדון הכפרי, אם כשהמועדון הכפרי ב-2021 היו השקעות מאוד מאוד גדולות של מעל 3.5 מיליון שקל במועדון הכפרי. השנה השלמנו את ההשקעות הראשוניות הנדרשות והוחלפו מערכות הבריכות, משאבות וכולי, במשהו כמו 500,000 שקל בתוך המועדון. מבחינת התחייבויות הייתה ירידה דווקא, גם העניין של המעברים בין שנים, אבל בעיקר גידול בהכנסות מראש במועדון הכפרי. בן אדם מגיע למועדון הכפרי, לוקח, בעצם משלם על מנוי שנתי בכל חודש שהוא זה, אנחנו עושים, מעבירים את ההכנסות בין השנים, ולכן יש שינוי מאוד גדול בהכנסות בין השנים. התחייבויות לאורך זמן זה בעיקר בשל יחסי עובד מעביד, הייתה ירידה, היו לנו הרבה עובדים ותיקים שלא היו חתומים על סעיף 14 בפרישה, ובגין זה שמנו כספים בצד כדי בעצם באמת בעת היציאה שלהם לפנסיה לתת להם את הכספים. יש לנו כמה עובדים כאלה שסיימו השנה ולכן הכסף יצא ויש ירידה בתחום הזה. אני חושבת שכאן באמת אני רק אציין, המרכז הקהילתי התפקיד שלו זה להיות מאוזן ולתת פעילות לקהילה. כל עודף של המרכז הקהילתי בעצם נכנס לתוך קרנות יהודיות שהנהלת המרכז הקהילתי מחליטה מה הייעוד שלהם, הן מושקעות חזרה בתוך הקהילה. יש סכום נאה, יש 5 מיליון שקל עם תוכנית סדורה 3 שנים קדימה, כשבעיקר הכספים האלה מיועדים לכניסה שלנו לפעילות יותר מוגברת בשלוחות, ביישובים, הקמת מחלקת בינוי קהילה בתוך המרכז הקהילתי, ושמנו שם בגין עליית שכר גם שכר מינימום, ולכן נדרשנו להזיז את כל העובדים שלנו קצת משכר המינימום. אז ההנהלה קיבלה החלטה במהלך 2023 להשקיע כספים גם בתחום הזה. אז כאילו שתבינו, זה יושב שם, אבל זה מוחזר חזרה לקהילה בפעילות, בתוכניות מסודרות שמאושרות בהנהלה. נסתכל רגע על הדוח על הפעילות. אז באמת יש לנו גידול בהכנסות. חשוב להבין שהרכב ההכנסות של המרכז הקהילתי זה תמיכת מועצה, שרוב התמיכה היא יהודית. זאת אומרת, אנחנו יודעים לאיזה מחלקה, ועדת כספים מאשרת לנו את התמיכה, ומאוד ברור לאן הכספים הולכים. משרדי ממשלה זה הגשת קולות קוראים. אנחנו מגישים כל קול קורא אפשרית. תגיד לימור, גם שאנחנו לא במאה בקריטריונים, כי אולי ככה יחליקו ויתנו לנו, אבל באמת אנחנו ממצים די יפה את הפוטנציאל שלנו, ובעיקר רוב ההכנסות שלנו הן הכנסות עצמיות. בסדר, 27 מיליון שקל זה 75% מההכנסות שלנו, הן בעצם הכנסות עצמיות, זה גבייה ממשתתפים. זאת אומרת, הארגון בסך הכל מוחזק מבאמת המועצה, תמיכות מדינה והרבה מאוד. זה אומר שאנחנו גם איתנים בסופו של דבר כלכלית. צריך להבין שזאת הייתה אחת המטרות שלנו, להפוך את המרכז הכלכלי. המעבר של המועדון הכפרי בהחלטת מליאה הייתה חלקית גם כדי שאנחנו נהיה יציבים כלכלית ונוכל להסתמך כמה שפחות להיות תלויים בהכנסות מועצה, ואנחנו מאוד משתדלים להיות במקום הזה.
ההכנסות של
2023-2022
די דומות. יש לנו איזה מצב
סטטי
של
שימוש,
רכישת
שירותים? הייתה קצת ירידה בגלל אוקטובר.
הייתה ירידה בעיקר בגלל אוקטובר, 600,000
שקל. משפחות שעזבו.
יש פה הקפאות, נגיד יש לנו מנויים במועדון הכפרי, מישהו יצא למילואים 7 חודשים, זה הקפאת מנוי, הקטנו את ההכנסה הזאת. והיא לא נכנסה כמספר בתוך ה-600,000, כי אנחנו לא יודעים מתי הוא יחזור למנוי. ניסינו מאוד, היינו מאוד קרובים לעמידה ביעדים המספריים שלנו, במשתתפים ובהכנסות, ואין ספק שאוקטובר קצת טרף את הקלפים, צריך להגיד שזה היה תחילת שנת פעילות. חזרנו משבועיים וחצי חגים, ובשביל אוקטובר היינו מושבתים עוד 3-4 שבועות, ראינו את הפגיעה בעיקר לצערנו ביישובים מרוחקים, שכשכן הצלחנו להחזיר פעילות זה היה ללא הסעות, ולכן הורים בחרו שלא להחזיר את הילדים, ובצדק, אני אגיד, אנחנו באמת קיבלנו את זה בהבנה, ולכן היה לנו קצת גרירת רגליים, וגם עכשיו אנחנו לא בשנה נורמטיבית.
לא, איך את רואה את זה?
אנחנו,
אני
אגיד שאנחנו יודעים שאנחנו לא בשנה נורמטיבית, אנחנו עושים כמה שיותר מאמצים לקיים פעילויות קרובות לבתים ככל שניתן, מתוך הבנה שההורים פחות רוצים את הילדים פה בכבישים. אני גם לא יודעת אם אתם כולכם מכירים, הפקקים אחר הצהריים פה זה סיוט, זה מחמיר מיום ליום, וכל ההסעות זמן שהילדים נמצאים פה בהסעות, ולכן אנחנו עושים פעולות באמת לפתוח כמה שיותר בשלוחות. הסיום עבודות בלבון, באולם ספורט שעתידות לקרות אוטוטו ויאפשרו לנו לפתוח גם שם שלוחה ראויה ולא בחדרים איזוטריים, באמת מאוד מאוד תעזור לנו בהיבט הזה. ואני יכולה להגיד רק שאנחנו באמת שם ועושים מאמצים.
אתם רואים מנויים שחזרו לפעמים?
כן. אנחנו רואים מנויים שחזרו ממילואים וחזרו. אנחנו רואים ילדים שחזרו לפעילות. אני יכולה להגיד עוד, כאילו אני נזהרת בלשוני, אבל ההרשמה לקייטנות שנפתחות בשבוע הבא היא יותר גבוהה מקייטנות 2023. זאת אומרת, אני רואה אור, כאילו אני רואה חזרה לשגרה. אני גם אומרת בזהירות שאנחנו גם מוכנים לכל יום, ומבינים שיכול להיות שאני צריך לחזור לפעילות מוקטנת בתוך יישובים ללא הסעות, אנחנו מאוד שם. אז אנחנו זהירים ולא קופצים.
צריך גם להגיד שהמרכז הקלטי חווה את הקורונה והפיק לקחים.
כן, אבל שם
משנה. רגע, כן, כן, ברור, אבל מה זה משנה, אתה רואה עם המשבר. ואם שם חווינו את המשבר בצורה קשה, וגם נכנסנו לגירעונות בתחומים מסוימים, היום אנחנו הרבה יותר יציבים, הרבה יותר יודעים להכיל משבר כזה, וזה בא לידי ביטוי, וכל הכבוד להנהלה.
משתדלים. אני אגיד הוצאות שכר, ככה אמרתי, אבל אני אגיד שוב, גם ככה עשינו איזושהי עלייה באמת מדודה, בדקנו עובד עובד, קרבה לשכר מינימום והרחקה, יש לנו גידול בפעילות, פתחנו שלוחה של חדר הכושר של המועדון הכפרי בגילון, יש לנו יותר תקנים בנוער ופתחנו מחלקת קהילה, אז אנחנו רואים עלייה בהוצאות השכר. הוצאות מימון מנגד קטנו, החזרנו החזר הלוואה מוקדם, בעצם החזרנו הלוואה שהצלחנו להחזיר אותה כמה שנים מוקדם, ירדו ההוצאות האלה, ובסך הכל יש לנו עודף.
והכנסות מימון מ... ריבית.
השקעות ריבית. החלטנו שגם אנחנו מספיק גדולים ומספיק איתנים כדי לשים גם כסף בכל מיני קרנות. מה אנחנו עושים? הכי סולידי שאפשר. ואנחנו...
יש... אני רואה צורך ל... לסיכום ביניי, ראינו חברה שאנחנו שותפים בה שהיא יציבה והיא מעבירה לנו מיליוני שקלים כל שנה. ראינו חברה שאנחנו בעלים שלה שהיא לא רק יציבה, היא גם איתנה. יש הבדל בין יציב ובין איתן. היא לא איתנה, החברה הזאת היא יציבה.
הוא לא
איתן,
אני אומרת.
ושאנחנו, מה שנקרא, נהנים מזה שהיא מנהלת לנו את משק המים ומשק הביוב, ואנחנו לא מקבלים ולא נותנים. עכשיו ראינו חברה שהיא גם יציבה, אבל היא נתמכת, מקבלת יותר, יותר מיליוני שקלים מאשר היא נותנת גם. היא נותנת, אמרנו 4-5, זה כן 6. זאת אומרת, זה בעצם סמך, תאגיד סמך של המועצה. ההיקפים של ה-25% הזה הם חשובים, זאת אומרת, זה מספר אצבע, זה לא על כל פעילות, אבל בגדול. הפעילות של המרכז הקהילתי מסובסדת, ממומנת ב-25%. בסדר, לא, זה לא, לא הולך לפי חוג, זה הולך לפי כיוונים מסוימים וכו'. עכשיו, אנחנו עוברים לתאגידים הבאים. יש שאלה
בלי עמותת הספורט?
מה?
בלי עמותת הספורט?
אתה רוצה להגיד על עמותת ספורט? עמותת ספורט זה משהו שקיים מתחת לעמותת...
אני רק אגיד שהקמנו את עמותת הספורט רק כדי להצליח ולקבל תמיכת מדינה. כי הכריחו אותנו להקים עמותה שהיא מקיימת בה רק פעילות ספורט, בלבד. אנחנו בעצם שמים שם את פעילות הספורט התחרותית כדי לקבל תמיכות משרד הספורט. קיבלנו תוכנית מאמנים מאוד גדולה מהמשרד, ולכן היה גידול בתוך עמותת הספורט, ובסוף אנחנו מאזנים את זה בין המרכז הקהילתי. זאת אומרת, השינויים שם זה בתמהיל העובדים, מה הם אימנו השנה, והכספים שקיבלנו מהמדינה. כולנו תקווה, אנחנו מתכוונים לסגור אותה כדי...
זה יותר דומה לטבר.
זה לא
שאתם
מועצה מוצאה מוצאה מוצאה, לכן
אנחנו מבינים לגבור.
בטח, אני
רק... לא, רצו
לשאול שאלה, אם דני יושב. טוב, בבקשה. אז בהחלט עשינו עבודה מאוד רחבה בתחום של השכר, וקבענו ההנהלה עבדה על זה משהו כמו חצי שנה. נקבע מדיניות שכר במרכז הקהילתי של מנהדים לפי סוגי עיסוקים וכולי, ואנחנו עושים כמיטב יכולתנו. אנחנו גם מכירים את השוק בסביבה, ואנחנו גם, אני אגיד שאנחנו מאוד, אנחנו חושבים שהיתרון הגדול שלנו הוא ההון האנושי שלנו, והמאמנים הוותיקים והקבועים שלנו, ומחלקת הנוער שנמצאת וכבר מכירה את הדיב, ולכן אנחנו באמת משקיעים בנושא הזה וחושבים שזה נכון גם ערכית.
יש, אני רק אגיד שיש שום דבר שעושה במרכז הקהילתי לא פועל בחלל. יש תחרות, יש תחרות של בריכות שחייה, יש תחרות של חוגי קראטה, יש תחרות של מורים למוזיקה, יש תחרות של הכל. ויש תושבי משגב שהם משתתפים בענפים תחרותיים אפילו בינלאומיים, כן? ומתאמנים בטירת הכרמל ובאקו ולא משנה, גם בתל אביב וגם בחוץ לה. אז זאת אומרת, אנחנו לא שואפים פה למה שנקרא להיות, יש לנו אגב נציגים באולימפיאדה, אני לא רוצה לזה, וזה מאוד מרשים, אבל אנחנו, חלק מהדברים הם לא יהיו שלנו, הם יהיו של, זאת אומרת, זה כמו שחלק מהתעשייה או חלק מהתעשייה, כל דבר, אנחנו משתפים פעולה עם מקומות אחרים, חלק מהדברים מאוד מיוחדים, מאוד יקרים, מאוד מיוחדים, אנחנו נעשה אותם בשיתוף פעולה עם מישהו אחר, כמו שעושים בכל דבר, ברווחה ואגב בפיתוח עסקי גם. אנחנו עושים פיתוח עסקי משותף עם זה. אמרתי פיתוח עסקי, נעבור לחקל, אני חושב.
כמה עובדים?
כמה עובדים?
300.
ובקייטנות יש יותר. 27 מיליון.
טוב, שלום לכולם. שמי חגי אפלקר, רואה חשבון של החשב, של המנהלת. גם פה חוות הדעת, חוות דעת רואה חשבון היא חוות דעת חלקה בנוסח האחיד. אני אתחיל מהמאזן, סך המאזן של החקל הסתכם ב-31 דצמבר 2023 ב-26.5 מיליון שקל, יתרות המזומנים 5.3, לקוחות 3.3 וחייבים אחרים 4.5, השקעות ברכוש קבוע כ-13 מיליון שקל, מבחינת ההתחייבויות לזמן קצר עמדו על 13.7 מיליון, אשראי זמן קצר בבנקים 4.5, חלויות שותפות, עבוד שצריך לפרוע בשנה השותפת 290, מספקים 2,200, זכאים אחרים 6.6 מיליון שקלים, עבוד לזמן ארוך מעבר החלויות השותפות עוד 3 מיליון שקל, התחייבות למועצה ושטרי הון למועצה 1,800,002.4. מבחינת ההון העצמי של החברה, הון העצמי חיובי בסכום של כ-5.5 מיליון שקל, אנחנו רואים שיש קיטון לעומת שנה שעברה, עוד מעט נראה ממה נובע הקיטון. הון מניות השקעת המועצה בחברה 10 מיליון שקלים, עוד קצת קרנות הון, ויתרת ההפסדים המצטברים של החברה 4.7 מיליון שקל. מבחינת דוח רווח והפסד, מחזור ההכנסות עמד על סכום של 21 מיליון שקל, לעומת 25 מיליון שקל בשנה הקודמת. עוד שנייה נראה את הביאור ונבין גם ממה זה נובע. הוצאות הישירות קטנו גם כן לנגזרת של הקיטון בהכנסות, עמדו על 18.8. כשהרווח מפעולות עמד על 2.3, יחסית דומה לשנה שעברה, הוצאות הנהלה וכלליות עלו במקצת, והביא לנו רווח לפני מימון של 500,000, לעומת 570. הוצאות המימון גדלו, נסביר עוד רגע. כך שלפני הכנסות אחרות, הוצאות אחרות יותר נכון, אנחנו עומדים על עודף שנתי של 180,000 שקל, וההוצאות האחרות, שזה אולי דני בהמשך לדוחות הכספיים הקודמים שהציגו פה, עוד רגע נראה, עמדו על 750,000 שקל, ולכן התוצאה בשנה הזו היא תוצאה שלילית של 570,000 שקל. תזרים מזומנים, במילה, אנחנו מדברים על תזרים מזומנים שלילים בפעילות שוטפת של 1,800,000, השקעות ברכוש קבוע, תזרים מזומנים שלילים מפעילות השקעה, שזה בסדר, השקענו כסף, 1,000,000 שקל, ותזרים מזומנים חיובי מפעילות מימון, כי גייסנו כסף כדי לממן את שני הדברים האלו, 2.7 מיליון שקל, ולכן יש לנו ירידה ביתרות המזומנים של כ-200,000 שקלים. נעבור במהירות על הביאורים. הביאור הראשון מדבר על מה עושה החברה, שאני למדיון את החשבונאית, נחסוך, אני אולי אשב יותר פשוט. יתרות המזומנים, אז כאמור, חמישה...
אולי תגיד לי כמה מילים, מה עושה החברה?
מאוד פשוט, אפילו נוכל לקרוא את זה יפה.
לא, לא אמרה
יתרות של... החברה מנהלת את הפעילות הכלכלית של המועצה. אנחנו רואים פה את ההשקעות שיש למועצה. החברה בשנת 2020 ושלוש התחילה לנהל גם את הפארק שקודם לכן נוהלה על ידי מנהלת טרדיון. זה למעשה, זה כמובן פעולות של פיתוח גם של אזורי התעשייה שיש.
פעילות כלכלית יותר מפרקת, אם אתה יכול, אז יש לנו...
אני מגיע לביאור, אולי זה הביאור המעניין בעינינו, אוקיי? הביאור המעניין זה ביאור ההכנסות וההוצאות שלנו, כך. אז יש לנו הכנסות, סך הכל ההכנסות עמדו השנה על 21 מיליון שקל, מבית החקל, השכרה של 760 אלף שקל, פעילות הגינון שהחברה מבצעת, דומה מאוד לשנה שעברה, כ-2 מיליון שקלים, פיתוח והרחבה של יישובים, 10 מיליון שקלים לעומת 18 מיליון שקלים, ובתנו מדינות המועצה לצמצם את הפעילות הזאת. דני, זאת מהימים שבהם אני הייתי בדירקטון של החקל. פארק טרדיון, אמרתי, לראשונה הפעילות הזו הועברה בשנת 2023 אל החקל ממנהלת טרדיון, מחזור הכנסות של 3.7 מיליון שקל, סעיפים קטנים, יש לנו פה השתתפות בתקציב, הכנסות מהשפעה 2 מיליון שקלים, ופעילות חדשה יחסית, כל פעילות הסולארית, שאנחנו רואים שהולכת וגדלה, והשנה הגענו ל-640 אלף שקל. מבחינת ההוצאות הישירות, מטבע הדברים, הסכום המרכזי של ההוצאה הזו זה כל נושא של פיתוח היישובים, ואם הפעילות הזו קטנה בשנת 2023 ביחס לשנת 2022, אז מטבע הדברים גם ההוצאה הישירה שקשורה אליה קטנה גם היא. ליתר ההוצאות, אני חושב שאפשר להגיד שהן פחות או יותר דומות לשנה הקודמת.
אתה רוצה שיתבלבלו קצת, אני ברשותך. החברה הכלכלית זה כלי, ופה אני, תעזבו רגע את ההון עצמי ואת ההוצאות מימון וכאלה. לפני 5 שנים החברה הכלכלית הייתה מפעילת הבריכה והייתה מבצעת הרחבות ביישובים. את הבריכה היא העבירה למרכז הקהילתי, זה התאגיד הקודם להפעלה, כי זה בעצם פרויקט קהילתי, לא למטרת רווח. החברה, אני מזכיר לכם, זאת חברה עירונית בבעלות 100% של המועצה, שהיא למטרת רווח, זאת אומרת, היא משלמת מס הכנסה. עוד אנחנו נתקענו בעניין הזה שקטנו את הפעילות, עברנו את הפעילות של פיתוח היישובים לאגף הנדסה במועצה, כי לא ראינו יותר יתרון בלעשות את זה דרך החקל, ואנחנו מבצעים את זה עכשיו ממילא לפי ההוצאות הפיתוח המאושרות של המשרד השיכון, ואנחנו מבצעים את זה על ידי אגף הנדסה, ואנחנו הפכנו את החברה הכלכלית למשהו שאמור לעסוק בפיתוח עסקי, זאת אומרת ביצירת שותפי פעולה עם רשויות שכנות להקמת אזורי תעשייה, להאב, לקהילות עסקיות של אומנים, של לא משנה, של יזמים. היה לנו פה חממה, החקל הוא שותף בחממה, החתל מייצג את המועצה נקרא לזה, בחממה הטכנולוגית של בראוד הכרמיאל, וגם בחממה הטכנולוגית שהיא משותפת לנו ולסכנין. זאת אומרת, הדגש של פיתוח יישובים ושל בריכות, הפעלת הבריכה ירדו, התווספו דברים אחרים, וגם מיזם פוטו-וולטאי, ושהוא מאוד מרשים
וכו'. חברת כוח אדם.
עכשיו, כן, ירד הכוח אדם. במקביל, לפני שנתיים, מזגנו לתוך, או העברנו את הפעילות, יותר נכון, של חברה שניהלה את אזור התעשיית הרדיון, לתוך החקל, וזה גם בתוך החקל, וגם זה הקטין עוד יותר את התקורות ותוצאות הניהול, המשותפות כמובן של שניהם. ואנחנו, מה שנקרא, הולכים ומתקדמים עם הפעילויות שאנחנו רוצים, שאם יש פעילות של פוטו-וולטאי שהוא רווחי, אז אנחנו נשאיר אותו בחקל, כמובן. מדובר על, על מבני ציבור ושטחי ציבור, לא זה. והחקל עסק לנו בניתוחים עסקיים של המבנה בריאות הזה שאנחנו מקיים פה, אבל בסוף החקל לא מקים את המבנה בריאות. החקל יש לו מבנה אחד בתרדיון שהוא מזכיר אותו, ועם כל השינויים שקרו בחמש שנים האחרונות וההתפתחויות של הפיתוח העסקי, הקמת ההאב והפוטו-וולטאי, בסוף יצא שהוא מרוויח יותר מדי והוא צריך לשלם מס. בסדר? אז הקטנו את ההעברות של המועצה, ובזה אני מסיים, כי זה מסובך, ואפשר למתקדמים להיכנס לדקויות של זה, הקטנו את ההעברות של המועצה לאזור תעשיית הרדיון. זאת אומרת, אם היינו פעם מעבירים לאזור תעשיית הרדיון, כמו שאנחנו מעבירים למורשת או ליודפת, כי זה הרי יישוב גם, אז הקטנו את זה, בגלל שלא יהיה להם רווח ושתוכלו לשלם מס בגדול, כן? אבל גם הם יסתדרו, הם יסתדרו. עכשיו, זה כלי, נקרא לזה גמיש ויעיל ועם יציבות סבירה, ללא איתנות כספית משל עצמה, שמשמש לנו לכל מיני דברים שקשורים לפיתוח עסקי. זה מה שזה היום.
למה ברלב, למשל, לא נכלל בתוך
האחריות
שלנו?
למה, מה?
למה ברלב, למשל,
25%
שיש לנו, לא נכלל בתוך
האחריות הניהולית שלנו? כי ככה ההסכם שלנו עם כרמיאל. גם החקל שלהם לא. לא משנה. ככה זה. לא, זה לא לשיקול דעתנו, אגב, דבר הזה. זה, כן. איך?
רגע, דקה, נגיע. טוב, בקיצור, זה לגבי מחזור ההכנסות. מבחינת ההוצאות הישירות גם כן דיברנו. הוצאות הנהלה וכלליות יחסית שמרו על אותה רמה, עם עלייה מתונה, נקרא לזה כך. מבחינת ההוצאות אחרות, זה למעשה הסעיף שהביא אותנו מרווח סביר להפסד. אז אם זה מה שדני דיבר לגבי הנושא של המדון הכפרי, הכנסות שהמרכז הקהילתי שילם לחקל זה סכום של 240 אלף שקלים. לעומת זאת, הוצאות הפחת שהחקל רשמה בגין ההשקעות בבריכה עמדו על 900 אלף שקלים, כך שזה נותן לנו גירעון תזרימי של 660 אלף שקל. חשוב לציין שהמימון המרכזי להקמת המועדון הכפרי זה מימון שהתקבל למעשה מכסף של המועצה, חלק מהון המניות של המועצה, ככה שהפחת הוא לא בהכרח פחת הזרימי, נקרא לזה כך, בעניין הזה. בכל מקרה, מבחינה חשבונאית ומיסויית, זה נותן לנו הפסד של 660 אלף שקלים.
צריך להסביר שזה טוב לנו.
כי זה לא באמת הפסד טוב, אני לא מכיר חיה כזאת הפסד טוב, אבל בסדר.
הכוונה פה...
סימון, מבין אותו.
בסדר. זה נוסחה אחרת. אנחנו עוברים את זה לעתיד לרווחים.
יאללה, בסדר. פעם לימדו אותי שיש אחד, שעובר את הבחינה ויש אחד שמסביר. אבל בסדר, נוסחה של ביקורת מע"מ, הייתה בחברה ביקורת מע"מ, ביקורת מע"מ עסקה בכמה תחומים. התחום המרכזי והכואב ביותר שם היה הנושא של חשבוניות או חשבונית שהחברה הוציאה למועצה על הקמת מבנה מרחבים, חשבונית שלא שולמה על ידי המועצה. לימים החברה הוציאה חשבונית זיכוי בגין החשבונית חיוב הזו שהיא הוציאה, כי לא קיבלה את הכספים. ולאחר ביקורת וויכוח נוקב, צריך גם להגיד ביושר שהם צודקים, כי למעשה כל היחסים של החיובים שנעשו בין המועצה לבין החקה לגבי בניין מרחבים,
יש פה פערי...
זה הייתה חשבונית...
תן לי להתגבר על חשבונית.
חשבונית ששי בו הם הוציאים וזהו, ואחר כך תשברו את הראש.
החברה הזאת, כמו שאמרתי, זה פעם ראשונה שאנחנו מתקבלים, קולחי משגב זה לתועלת הציבור. המרכז הקהילתי זה עמותה. לא משנה, החברה של ברלב זה בכלל חברה עירונית של שותפות עם עירוניות אחרות. הוא, החקל, זה הדבר, החיה הראשונה שנתקן לו בה, שיש לה זכות קיזוז מע"מ. וזה מאוד מאוד מפתה להוציא חשבונית ולקזז את המע"מ מאיזשהו משהו אחר שמפסיד, שהיא פעילות של המועצה. וחלק ייאמר גם שבהקמת החקלים בכל הארץ לפני 20-30 שנה, זאת הייתה המטרה בכלל העיקרית של הקמת החקלים, למען היושר. וכל ישבו כל הקרציות ואמרו, זה אי אפשר לעשות, כן אפשר לעשות. כשבנינו את בניין מרחבים, שתכף נדבר על מרחבים, שזה כבר שאלה של הממשק, והממשק הזה זה עובר כחוט השני בכל התאגידים שלנו. אנחנו הוצאנו כסף, רק חברנו את זה לתאגיד, איך העברנו, אם זה אירוע מס, אם זה לא אירוע מס וכו'. כשהקמנו את הבניין, אז החקל הקים את הבניין, כי החקל אז הקים את הבריכה, אז הוא גם הקים את הבניין של יד הבריכה, ומה שנקרא, התפתנו לו, מה?
זה לא אירוע מס, עשינו את זה בצורה מסודר, בקצינו מנהים. זה לא אירוע מס,
זה אז...
זה גם עברה ביקורת מע"מ, וקיזזנו מע"מ על ההשקעות, ולא שילמנו שקל מע"מ על המניות של המועצה.
לא משנה, בשורה התחתונה, בשורה התחתונה... בשורה התחתונה חלק מהתרגילים עבדו וחלק לא עבדו, נכון? בעברית פשוטה.
לא, לא, מה שלא עבד זה שטות. צריך להגיד...
מה שלא עבד זה שטות.
התכנון המסודר עבד כמו שצריך. השטויות
לא... לא מפתח את זה, לא מפתח את זה. טוב, שאלות על החקל. אני חוזר, באמת המהות של החקל זה לא כל זה. המהות של החקל באמת שיהיה איזשהו כלי לעשות, איכשהו לסייע לפיתוח עסקי אזורי ומקומי ובכל התחומים, וברגע שמשהו הופך להיות דבר קהילתי או דבר שיש לו איזשהו פתרון אחר, אז הוא עובר למקום אחר והחקל ממשיך להיות ההרפתקן שהולך בהגשש.
אז אצלנו במועצה יש הצדקה להחזיק את זה?
כן. שאלות? מי נשאר לנו מרחבים?
תרדיון.
אה, תרדיון, סליחה.
בקטנה.
תרדיון זה כבר אין פעילות, זה בתוך...
זה לא משנה, אבל יש עדיין יחסים מהתחייבויות. טוב, תרדיון גם כאן חוות דעת היא בסדר, בנוסח האחיד. פה למעשה, דווקא אולי כאן כן נתחיל בנושא של רווח והפסד. אנחנו רואים שמחזור ההכנסות התרסק, ירד דרמטית, השינוי נובע מזה שכפי שאמרתי קודם, פעילות הפעלת אזור התעשייה הועברה לחקל. יחד עם זאת יש פה עוד פעילויות משמעותיות שעדיין קיימות, או יתרות יותר נכון, שנובעות מפרויקטים של, של פיתוח מגרשים לאזורי תעשייה בפארק, ולכן היתרות הללו עדיין יתרות קיימות ומתגלגלות. כך שלמעשה היתרה המרכזית שלנו פה, ה-16 מיליון שקל, שנובעים בעיקרם בהוצאות מראש, זאת אומרת, השקעות שאנחנו השקענו בפיתוח המגרשים, שעדיין לא הגיע לשלב ההכרה בהכנסה בגין המגרשים, זאת אומרת, עוד לא מסרנו אותם, החלק הגדול, נכון? עדיין לא נמסר גם בשנת 2024, נראה?
נכון.
נכון?
מי נבנה 390
אחוז, ושאר המבנים. כן. מנגד יש לנו התקשרויות, התחייבויות שנובעות מההתחייבויות שלנו לבצע כל מיני פעולות ופיתוח, אז זה כמובן בצד השני, כך שזה למעשה מגדיל לנו את היקף המאזן, אבל כל אחד הוא בצד שלו, ההוצאות מראש זה כאן וההתחייבויות שלנו בצד השני. החברה הזו סיימה את השנה הזו עם תוצאה של 165,000 שקלים, בעיקר כי למעשה לא היה לו שום הכנסות. אם אנחנו ניגש לביאור 10, אנחנו נראה את מה שדני דיבר גם לגבי הקטנת תמיכת המועצה בחברה הזאת, לא תמיכה, את ההשתתפות המועצה בהוצאות פארק התעשייה, שלמעשה בשנה שעברה כבר ירדנו, בעבר היה מיליון שקל כולל מע"מ, כתוצאה מזה שראינו שאנחנו עלולים לשלם מיסים, אז אמרנו שאין טעם שהמועצה תעביר כסף שהיתרה תזרימית מאפשרת, אז הורדנו את זה ב-50%, אז זה מה שהיה פה. זהו, אלה הדוחות, חברה שהצטמצמת.
אני יכולה להגיד שנכון, היום יש הפסד ברווח והפסד, אבל עשינו הפרשה שלא עומדים על פני דרך, אבל בסופו של דבר
ירד. אני כן אגיד עוד, תראו, זה מבלבל כל העניין הזה והחשבונות של רווח זה רע והפסד זה טוב, וכל מיני כאלה, אני לא נכנס לשיקולים, אבל כן חשוב. מה שאמרתי, מזגנו בעצם את הפעילות, נתנו לחקה לנהל את הפארק, הוא מנהל את זה טוב, הוא מערבב את זה עם פעילויות אחרות, ואנחנו חוסכים כסף, אנחנו לא מעבירים להם כמעט כסף בכלל. אנחנו גם לא מקבלים משם רווחים, בינתיים זה בונה את האפשרות לממן פעילות נוספת של פיתוח עסקי כזה או אחר. זה כל מה שקורה שם, אין שם גם דרמה כספית, לא למינוס ולא לפלוס. כן יאמר שיש סוגיה שמטפלת פה החקל, שהיא כן מהותית לאורך זמן, של העלות שמותר לנו לקבות על ממי שרוכש מגרש בטרדיון עבור הפיתוח. וזה מאבק מול מינהל מקרקעי ישראל שמתרחש כבר איזה הרבה שנים, והוא הסתיים בהצלחה ואפשרו לנו לגבות, אני לא זוכר את המספר בדיוק, 200,000, לא יודע, 190,000 שקל לדונם.
אין אליי
מספר, זה בזור 250,000 שקל לדונם עבור פיתוח שכבר עשינו. מדובר על פיתוח שכבר עשינו. בסדר? יש פה התייחסות להתחייבויות, לפיתוח שמותר.
מכוח מה יהיו חייבים לשלם לנו?
מכיוון שאנחנו זה אזור תעשייה מופרט, והמנהלת שהקמנו קיבל את הזכות מהתמ"ת לקבוד מעבורם את הפיתוח, אז זה מסובך, זה נמשך לאורך שנים. יש לנו שם כמה מיליוני שקלים באדמה שאנחנו בסוף נמחזר אותם דרך החברה מנהלת הטרדיון ואו החברה הכלכלית לצורך פיתוח עסקי. אני רק אומר את זה כי זה בכל אופן זה דרמה חיובית, זה לא מתבטא פה בכל. שאלות נוספות, חקל ופארק טרדיון. אנחנו את הגיד האחרון עכשיו, נכון? חבים, בבקשה.
תודה,
תודה לך, גיא.
אחמד, אתה לא עובד
אני של החשבית.
מרחבים, עמותה, לא למטרת רווח, עמותה עירונית, נתמכת על ידי המועצה, לא בהיקפים כמו המרכז הקהילתי, אבל נתמכת. היא עמותה ותוקצבת, עמותה עירונית, בעבר מרחבים, זה כן חשוב לדעת, בעבר מרחבים זו הייתה עמותה לא עירונית, זאת אומרת עמותה של תושבים שעבדה בשיתוף פעולה עם המועצה, בגלל מגבלות משרד הרווחה, ולא משנה, הרגולציה נקרא לזה, היא הפכה להיות עמותה עירונית, היא כרגע עמותה עירונית בבעלות מלאה של המועצה, והיא נתמכת על ידי המועצה, תכף תראו את התמיכה, והיא עוסקת בפעילות שבו מיכל תרחיב.
ערב טוב. קודם כל אגיד לכם, ציון לשבח, אתם מליאה מדהימה, אני לא, אני פה הרבה מליאות בנושא של
להציג. רגע, אמרת את זה גם
הקודמת. לא, לא זוכרת כזאת התייצבות על דוחות כספיים, זה לא משהו נורמלי. אז לא, אתם, זה מליאה משם, יחסית קשה. אז קודם כל, זה שאתם יושבים בשקט, מקשיבים כולכם. ואני אחרונה, אז אני אעשה את זה באמת בלי הרבה מספרים כאלה. שוב, אנחנו מרחבים, כמו שאמר דני, אנחנו היום עמותה עירונית, אנחנו בתהליך המעבר, כבר קיבלנו את האישורים ממשרד הפנים, מרשם העמותות, תקנות. אנחנו בתהליך של להעביר את כל מצבת העובדים, לעשות את כל הנהלים, כל הדבר הזה הוא תהליך, אנחנו שם. יש לנו בהנהלה שלנו היום, יושבים דני או יושב ראש, יש לנו נציגים, שלושה נציגים עובדים מהמועצה, שזה לימור וזה מירב וזה שירה מנהלת הרווחה, יש לנו שלושה נציגי מליאה מכאן ויש לנו שלושה נציגי ציבור, וזה בעצם היום ההנהלה.
כולנו
בדרך. מה? אני יכולה אני יכולה להגיד שאנחנו באמת לא גוף, אנחנו לא גוף גדול כמו הגופים האחרים שראיתם. התחלנו ב-2005, היו פה 3% תושבים ותיקים במשגב, היום אנחנו בערך 10% מהתושבים, במספר התושבים עלה, אז אנחנו תבינו את הכפולות. יש פה היום בערך 2,900 תושבים בני 65 פלוס, ובני 60 פלוס יש כ-4,900. אז יש פה באמת, ככה אנחנו בדרך הנכונה מה שנקרא, אנחנו אוכלוסייה שבאמת משתלטים על הגני ילדים עם מועדונים לוותיקים. אנחנו עובדים עם 60, אנחנו עובדים עם 60 פלוס, כי זה אנשים שבדרך כלל כבר אין להם ילדים במערכות החינוך, הם כבר יש להם פנאי, מחפשים תעסוקה, חלק מהם כבר יוצאים לפנסיה מוקדמת. ביישובים הבדואיים, בטח ובטח, זה כבר אנשים שהם מחוץ למערכת. אז זה ככה המספרים. אנחנו, אני אמשיך, אנחנו בעצם עובדים היום בהיקף שהוא גם ברמת המועצה, עם קתדרה מאוד גדולה ועם פעילות אזורית, ועם הרבה מאוד פעילות היום בתוך היישובים. ככל שהזמן עובר, אז באמת יש פה מסה יותר גדולה בתוך היישובים עצמם. יש לנו היום בכל היישובים הרלוונטיים, שוב, יש לנו יישובים כמו השבל, או... אז ביישובים הרלוונטיים יש לנו ועדות ותיקים, פעילות, יש מועדוני בוקר היום כבר בכ-20 יישובים, שזה מרחב פתוח, מאפשר, חוגי התעמלות ב-19 יישובים, בתוך היישובים, שלוחות של הקתדרה, ביישובים המרוחקים, אז הפעילות יותר ויותר. בסדר. 74 עובדים, 20 עובדי צוות קבועים, יש 34 מדריכים בתלוש, 20 מדריכים בחשבונית, מרצים וכן הלאה. השתתפויות, יש לנו בקתדרה כ-758, בסך הכל תושבים שמשלמים על שירותים, יש כ-1,300. אנחנו מדברים גם על הפעילות של הפנאי, אבל גם על כל הפעילות של קהילה בקשר, קהילה לדורות, סל השירות שנכנס לתוך היישובים עם לחצן מצוקה, רכזת ותיקים שנכנסת לתוך היישובים. יש יותר ויותר אנשים שמקבלים שירות שהוא שירות בתשלום. לצד זה, יש הרבה מאוד אנשים שמקבלים שירות שהוא לא בתשלום, אנחנו לא סופרים אותם, זה מאות משתתפים, שוב, בכל הפעילויות בתוך היישובים שהן פעילויות חינמיות, אבל הן מתוקצבות הרבה מהם איתנו או מלוות מקצועית. הכנסות, אני שמתי בכוונה את זה בצורה פשוטה, שוב, כי בטח אתם כבר ראיתם פה כל הערב מספרים, ושוב, לנו אין צינורות ואין לנו בניינים ואין לנו כל מיני דברים כאלו שזה המאזן, הוא באמת, הוא פחות, אני אגיד, חשוב מה את המאזן, וזה חשוב באמת הדוח שלנו של מחזור פעילות וממה היא מורכב. אז הכנסות ממשתתפים ב-2023 עלו בכ-400,000 שקל. אני יכולה להגיד שעלינו המלחמה לא כל כך השפיעה. הפעילות עבדה, נהפוך הוא, היה הרבה מאוד צורך בפעילויות. עשינו בתחילת המלחמה המון פעילות בתוך היישובים, המון סדנאות חוסן, הרבה מאוד דברים שהפעלו בתחילת המלחמה. פחות טיולים, פחות חול, אני אגיד, ופחות דברים גדולים, אבל באמת הרבה מאוד פעילות של ככה, תמיכת מועצה.
ההכנסות מ-1,300
משתתפים? מה?
ההכנסות הן מ-1,300 משתתפים?
כן, הפעילות שלנו ב-definition מסובסדת, אז הכנסות הן... זה לא רק משתתפים, לא, 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 לא. טוב, זה הערה חשובה. במשתתפים אנחנו מכניסים גם הכנסות מיישובים, בסדר? יש לנו השתתפות גם של ועדים הבדואים, גם של היישובים שאיתנו בתוך הקהילה לדורות, אז זה נחשב משתתפים, בסדר? זה הכנסות עצמיות. הכנסות מהמועצה, אתם רואים, פחות או יותר אנחנו על אותו. יש גידול בהכנסות מהמועצה לתוכנית הזאת של קהילה לדורות, שבה אנחנו נכנסים ליישובים, אנחנו מועצה היחידה בארץ, בזכות החלטה של המועצה להיכנס ולתמוך בפעילויות בתוך היישובים, אז שם יש גידול, כי אנחנו מתרחבים. משרדי ממשלה, פחות או יותר אותו דבר, וזה יפה, כי במלחמה דווקא הלכו והורידו.
איזה משרדים
תומכים
בנו?
משרד הרווחה. מה אתה? מה? משרדי ממשלה, זה משרד הרווחה, הוא הגדול, אנחנו מפעילים עבורו את המועדוני מופת, קהילה בקשר, קהילה תומכת.
כמה יש מועדוני מופת למושב?
מה?
כמה יש לנו מועדוני מופת וכמה יש מושב?
כולם מופת היום, יש לנו שלושה מופתים ביישובים הבדואים, בכפרים הבדואים, ומופת אחד אזורי לכל היישובים היהודים. תרומות, מעט מאוד, אנחנו לא עושים כל כך עם תרומות, אבל סך הכל מחזור הפעילות הוא 5,300. הוצאות.
מה של הג'וינט
הייתה
שנה?
ג'וינט מעט מאוד, זה המשרד לשוויון חברתי, אנחנו עובדים איתו על קולות קוראים של חוסן, של דיגיטציה.
700,000 שקל למבנה?
על מה? אני
מדבר, היה 700,000 שקל למבנה?
לא, לא.
ביטוח לא.
לא. כן עובדים, שוב, זה משרד הרווחה אמרתי, זה המשרד לשוויון חברתי, הם שני הגדולים. אנחנו עובדים היום גם עם שקול בית הקרן, דרך משרד הבריאות, כל מיני, אנחנו, קולות קוראים אנחנו עונים, כמה שאנחנו יכולים, עכשיו יש למשל קול קורא גדול עם ביטוח לאומי, על סף סבתא בגן, אז שוב, אנחנו משתדלים גם אנחנו לעלות על קולות קוראים, אין המון בתחום שלנו של זקנה לצערי, מה שיש אנחנו מתנפלים. בהתאם לגידול בהכנסות, יש גם גידול בהוצאות, כי יש בעצם גם פעילות מוגברת, אז שכר ונלוות, תשימו לב שבסך הכל שכר ונלוות יחד עם הפעילות, כי השכר ונלוות הם, זה שכר של מדריכים ומרצים שעובדים בתלוש. אז בסך הכל ביחד זה 81% לפעילות ישירה, והשאר בערך פחות מ-20% זה הנהלה וכלליות והחזקה. אנחנו משתדלים שקרוב התקציב שלנו ילך אל המשתתפים, אל האנשים. שזה מה שחשוב, וזהו, זה אני חושב את הדברים המשמעותיים. משהו שאתה רוצה להוסיף, אלון?
יש לנו, אני מסב תשומת לבכם, הפעילות פה כמובן הרבה יותר קטנה יחסית למרכז הקהילתי, אבל אחוז הסבסוד הוא אותו אחוז, נמצא רייטל, 23-25 אחוז, כן, זה אחוז הסבסוד, זאת עמותה גם נתמכת, כמובן לא לצרכי רווח, לצרך פיתוח של שירותים. העמותה הזאת מלכתחילה גם עוסקת בביזור של השירותים לאשכולות וליישובים, גם יש לומר מצליחה יותר יפה בביזור, לפחות ליישובים הבדואים, וחלק מהיישובים הרחוקים כמו תל אל וזה יותר יפה מהמרכז הקהילתי מבחינת ההצלחה בביזור. והיא כמובן, הפעילות שם בעלייה כי האוכלוסייה בעלייה. אני אגיד עוד מילה אחת לפני שנעבור לאנחנו, טוב, אלם כן מישהו יש לו שאלה על מרחבים.
מי מהמליאה החבר שם?
תכף אנחנו נעסק פה כל הנושא של הדירקטיונים והנציגים. שנייה. אנחנו, אם אין לנו מרחבים, בואו נרגע נראה את המאזן של המועצה, כי יש עניין, אולי לפני שמיכל תלך אני אגיד, אנחנו מתקרבים לנקודת הכרעה ולקיחת סיכון משמעותי מבחינת המועצה. אני אומר את זה בכוונה לפני שמיכל הולכת, למרות שזה קשור בסופו של דבר המאזן של המועצה ולא של מרחבים של הכפר גמלאים. מה זה נקודת ההכרעה? אנחנו מסיימים את ההליך של התוכנית העסקית והתכנון התב"עי, ואנחנו צריכים להביא כמה מיליוני שקלים בשביל לעשות תכנון מפורט ולהוציא היתר בנייה. ואחרי שיהיה לנו היתר בנייה, אז אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו מתמודדים עם המאות מיליוני שקלים שהולך יעלה להקים את הכפר גמלאים הזה, איך אנחנו עושים את זה, תאגיד כזה, תאגיד אחר, שותף כזה, שותף אחר, אני לא יודע. אני אומר את זה רק בשביל שככה, זה יהיה מאחורי הראש, כי זה לא...
מתי התוכנית העסקית הזאת היא טובה?
היא טובה בקרוב, בקרוב, זאת אומרת זה מתקרב. אני לא רוצה, אני רוצה להביא את התוכנית העסקית יחד עם הבקשה למימון של התכנון המפורט, בסדר? כדי שאנחנו בסוף נסגור את כל החבילה. אבל בסדר, זה כמעט מוכן. אלון נשאר פה בסבלנות. עכשיו אלון, אני אבקש מאלון עורך חשבון אלון מררי להציג את הדוח הכספי של מועצה אזורית משגב, שהיא עומדת מאחורי כל מה שראינו עד עכשיו.
אני אציג את
הדוח
הכספי מאחורי בצד כבר קיבלתי מספיק חומר להיום. מאזן של מועצה אין בו, אני אפילו דווקא ממה שאין בו, אין בו התחייבות אקטוארית, אין בו רשות שקטורית, אלה הכללים של רשויות מקומיות. יתרות שהן חשובות, קרן עבודות פיתוח, שזה בעצם מחסנית שמזינה את הטברים בעיקר, מסתכמת ב-34 מיליון שקלים, טברים נטו, טברים זה תקציבים רב שנתיים, היתרה שבהם 29 מיליון שקלים, יש עודף מצטבר של 1.6 מיליון שקל, בתקציב הרגיל. כל הכספי הפיתוח מופקדים בחשבון הבנק של המועצה, כך שהכסף הזה של הפיתוח בעצם צבוע וקיים בדוח הכספי, קיים בחשבון הבנק. מבחינת התקציב הרגיל, התקציב הרגיל היקפו כ-310 מיליון שקלים, נשאר פה עודף קטן של 480 מיליון שקלים. מבחינת שתי פעילויות, בעצם כל כספי הארנונה והמענקים, שזה כסף שהוא לא צבוע, ואתם מחליטים מה לעשות איתו, הוא הסתכם ב-113 מיליון שקלים, ששילמו קודם כל את ההוצאות המנהל והחזרי ההלוואות של המועצה, והיתרה בעצם מימנה את השירותים המקומיים, שזה שירותים מוניציפליים, ואת שירותים הממלכתיים, שזה בעיקר חינוך ורווחה, כאן 34 מיליון שקל, פה 46 מיליון שקל, ותשלומים לרגילים כוללים הוצאות, כולל, תכף ניכנס אולי לראות את הפירוטים, כולל פנסיה, כולל הנחות וכיוצא באלה. מבחינת תקציב וביצוע, תקציב הסתכם ב-300 מיליון שקלים, הביצוע של ההכנסות 310 מיליון שקלים, שנת 22, 301 מיליון, זאת אומרת גידול של כ-10 מיליון שקלים. אפשר לראות שהגידול הוא בשירותים המקומיים, גם בהכנסות, ואחר כך גם נראה את זה בהוצאות. דווקא הארנונה הייתה בשנת 22, כללה סכום חד פעמי 111 מיליון, לעומת 101 מיליון שקל, המענקים פחות או יותר נשארו באותו היקף. חלוקת ההכנסות בתקציב, אנחנו רואים שהשירותים הממלכתיים, חינוך ורווחה, למעלה מ-50%, שירותים המקומיים, אותם שירותים מוניציפליים, מהווים כ-6%, הארנונה שליש, והמענקים בסך הכל 4% מהתקבולים. מבחינת ההוצאות, שוב, יש איזון, 310 מיליון שקלים, נוריד את אותם היקפים בהכנסות ובהוצאות, 0.5 מיליון שקל עודף. השירותים הממלכתיים, העלות שלהם 212 מיליון, גידול של כ-17 מיליון שקל, זה אותם חינוך ורווחה. גם השירותים המקומיים קצת התייקרו. כאן אנחנו רואים את החלוקה של ההוצאות בתקציב. השירותים המקומיים היו כ-4% בהכנסות, הם 17%, כל היתר זה בעצם מימון המועצה, והשירותים הממלכתיים שהיו 53% בצד ההכנסות, 68% מהווים בצד ההוצאות, כל היתר זה בעצם מימון של המועצה. הוצאות מנהל המועצה 4%, זה בהחלט אחוז נמוך. כדאי לשמור עליו, המועצה נהנית פה בעצם הוצאות מנהליות שהן נמוכות ביחס למקובל, גם ההחזרים של ההלוואות סך הכל 1% זה אחוז נמוך. תב"רים, תב"רים תקציב רב שנתי, ההיקף שלו משתנה משנה לשנה. בשנת 23 התקבולים הסתברו ב-82 מיליון שקלים, והתשלומים, תקבולים 82, תשלומים 88. אין משמעות כל כך לעודף או לגירעון בתב"רים, כי לעולם תב"ר מסתיים באיזון. מה שאפשר לראות שמשרד הממשלה היו כ-34 מיליון שקלים, מקורות אחרים 23 מיליון, מהקרן לעבודות פיתוח משכתם 13.5 מיליון שקל, נלקחה הלוואה של 9.5 מיליון שקל, וגם התקציב הרגיל נתן 2.6 מיליון שקל, מרבית הסכום הוצאו בו עבודות פיתוח. נפח מצטבר של כל התב"רים בסוף השנה, 356 מיליון שקל תקבולים, 327 מיליון שקל תשלומים, זאת אומרת, קצת מעבר להיקף התקציב של שנה, שהוא 310 מיליון, ההיקף של התב"רים אפילו עולה את התקציב השנתי. יש תב"רים שהם בעודף בסוף השנה, היקפם 54 מיליון שקל, 25 מיליון שקל בגירעון, 29 מיליון שקל זו הייתה נטו. מה שחשוב זה שיש עודפים בתב"רים, והמשמעות שבעצם המועצה מממנת את העבודות בעיקר ממקורות עצמיים, היא לא משענת על מקורות ממשלתיים, ויש רשויות שבעצם מבצעות עבודות ואחר כך מקבלות את המימון, והדבר הזה מכביד על הקופה, ובסגב קרן העבודות פיתוח ומקורות אחרים מצליחים לממן את התב"רים ואפילו להיות ביתרת זכות. הקרן לעבודות פיתוח. קרן לעבודות פיתוח זה בעצם מחסנית של כספי פיתוח שמזינה או את התב"רים או את התקציב הרגיל. הסתכמה בתחילת השנה ב-37 מיליון שקל ובסוף השנה ב-34 מיליון שקל, זאת אומרת איזשהו קיטון. ההיקף של התשלומים 20 מיליון לעומת 18 מיליון שקל תקבולים. אנחנו רואים גם את התנועה מבחינת היטל השבחה. התחלנו את השנה עם 8 מיליון, סיימנו עם 6.3 מיליון שקל. קרן למימון פנסיה תקציבית, יש איזשהו סכום שבעצם מופקד לטובת תשלומים עתידיים של פנסיה, מסתכם בכ-3 מיליון שקלים. העברה הגדולה פה זה מקורות אחרים חד פעמים, שנשארה פחות או יותר באותו היקף שהייתה, למרות שהיה בתנועה של כ-7.5 מיליון שקלים. ההיקף הכספי הכולל של המועצה, 380 מיליון שקל, 383 מיליון שקל, גבוה ממה שהיה בשנת 22. אני אציין שבשנת 23 בעצם אנחנו רואים שיש ירידה בפעילות הברים ובקרן עבודות פיתוח. זאת אומרת שהמועצה ביצעה עבודות פיתוח באופן משמעותי, שהקטינו את היתרות, היתרות הן יתרות זכות. אני מזכיר לכם שכן. ארנונה, יש פה חלוקה בין ארנונה פיגורים וארנונה שוטפת. הארנונה השוטפת, המועצה הוציאה חיובי ארנונה בהיקף של כ-103 מיליון שקלים, נתון נכון של 16 מיליון שקלים, הגבייה הייתה כ-79 מיליון שקלים, ויתרות שעוברות לשנה הבאה הסתברו ב-8.6 מיליון שקל, קצת יותר גבוה משנת 22, אחוז הגבייה 90%, בהחלט אחוז ואחוז לתבורה. מבחינת יתרות פיגורים, התחלנו את השנה עם יתרות של 24 מיליון שקלים, חיובים במינוס כ-2 מיליון שקל, כל מיני התחשבנויות, הנחות של 2 מיליון שקלים, גבייה של 5.5 מיליון, ויתרה לסוף שנה כ-16 מיליון שקל, ואנחנו מתחילים את 24 בעצם עם אותה יתרה שהתחלנו את 23. את היתרה שהייתה 24, נשארה 24, 300 אלף שקל בסך הכל, שימוי. הלוואות שחייבת המועצה או שלקחה המועצה לבנקים מסתכמות ב-22 מיליון שקלים. אני מזכיר לכם שראינו בתברים שנלקחה הלוואה של 9.5 מיליון שקלים. ובסך הכל נפח ההלוואות של המועצה 10% מהתקציב, וזה בהחלט אחוז נמוך. גם בפירעונות ראינו את זה. מבחינת תקן כוח אדם לעומת מצבת המשרות, אנחנו רואים פה 564 משרות בתקן, 593 משרות בפועל. השינוי פה בעצם נושא החינוך התווספו כ-35 משרות. הוצאות השכר של המועצה הסתכמו ב-121-122 מיליון שקל לעומת 111 מיליון. רק לעניין הוצאות שכר אני אגיד שבשנת 23 נחתם הסכם שכר במגזר הציבורי שהמשמעות הכספית שלו היא לא קלה. הרשויות קיבלו שיפוי חלקי, אבל חלק גדול מהסכום נפל על קופת המועצה, והמועצה בסך הכל התמודדה איתו בסדר, כי היא סיימה באיזון, למרות שיש פה גם הוצאה של משרדי הממשלה ללא מימון. ההוצאה הזאת היא גם מלווה את המועצה בשנת 24 וגם לעתיד. עד כאן, אם יש שאלות.
כן, צריך בדיוק, כשאתה עושה תקן של כוח אדם, זה מה שאתה מקבל בעצם מהמערכות הפורמליים, מהמשרדים, ונכון, אני אומר נכון,
אתה
מקבל תקנים זה
ממשרדים. אתה קובע את התקן, אתה קובע את התקן בתחילת השנה, ובמהלך השנה יש שינויים, יש שינויים, זה לא שמישהו קובע, פעם המדינה הייתה קובעת את התקנים, היום הרשויות צריכות לקבוע את התקנים.
הרשויות לתוך המערכת
קובעות
את מספר
התקנים
ומביאות את זה
לממשלה
כדי לקבל את
ה... כן ולא, כי המדינה פעם הייתה מנסה להתמודד עם העניין, ולימים היא אמרה, הרשויות יקבלו לתקן כוח אדם שלהם וידאגו לתקצב אותו. זאת אומרת, אל תבואו אליי ותגידו, אתה השארת לי את התקן, אבל זה, אני צריך עוד כסף בשביל זה. זאת אומרת, התנתקו. תסתדר. הפער הוא כתוצאה מתוספות של עובדים למערכות החינוך, גני ילדים, סייעות, מלווים.
גם תקנים ללא תקן, כמו סייעות מחליפות, בקייטנות.
ואז בעצם המועצה, מה שבתקן המשרדים שלנו, מה שמעבר זה אנחנו מממנים
בהכנסות שלנו. נכון. אנחנו גם בתוך זה מממנים, ופה אני רק אתראה קצת על מה שנאמר בהתחלה. אמר אלון, בהגזמה, יש פה את הארנונה ואת את המענקים, 110 מיליון שקל שאנחנו כביכול מחליטים על הסביטה. אז נכון, אבל כלול בזה התת תקצוב של משרד החינוך, של הגן, של הילד עם החינוך מיוחד, של המלווה שלו ושל ההסעה שלו, והתת תקצוב של הרווחה, את השירותי הרווחה שהם שירותי חובה. וכשאתה מסתכל בתוך כל ההשתתפויות, נקרא לזה שאנחנו עושים בשירותי חובה, אז אתה בעצם גומר ואתה רואה שלא נשאר כלום. זאת אומרת, אתה יכול להחליט, אם אתה מוכן, מה שנקרא להדפוק, לא לתת למישהו את מה שמגיע לו בחוק, אז אתה מחליט. אבל זאת אומרת שאנחנו לא נוהגים לעשות את זה, אז אתה לא מחליט.
למשל תקן ש... יישוב, חסר, יש
את
התקן בהחזרת
תקנים
או משהו
כזה. לא, אל תתרגש מהתקנים האלו. הוא אמר לך, עזוב, עזוב, זה לא שאלה של תקנים, זה שאלה של הפער בין מה שאנחנו מקבלים משרד החינוך ומה שבאמת עולה. עזוב את זה. זה שזה, קוראים לזה תקן, הרי לא מופיע פה כל המורים. לא מופיעים פה.
כי הם
עובדי משרד החינוך. אז הם לא מופיעים פה, זאת אומרת זה המנהליים.
היסודי לא מופיע,
אין משמעות לזה. אין משמעות, אל תתרגש מזה, אתה לא יכול להסיק מזה לגבי הכוח אדם באמת. כן.
לא ראיתי כאן התייחסות לכל נושא הוצאות בתחום הביטחון שהיה גם ב-23 וגם ב-24.
יש, אתה רוצה להתייחס את הבא?
אני יכול להגיד מילה בשולחן, אני לא... כי זה חשוב. בתוך השירותים המקומיים יש שמירה בביטחון. ההוצאות בשנת 23, זה דבר היחידי שאני יכול לספר על הביטחון, הסתכלו ב3.8 מיליון שקלים, ובשנת 22 ב3.5 מיליון.
זה כולל דני הציוד שקניתם בכלל?
לא, זה היה בשבילך.
אין ההוצאות השחרות.
אין
ההוצאות השחרות, אבל אם שאלת על הטובה...
אין
מה
זה טובה.
יש תברים של ביטחון שהיקפם המצטבר לסוף השנה, תקבולים של 4.8 מיליון ותשלומים של 3.5 מיליון.
שאלות נוספות לגבי הדוח הכספי של המועצה.
מה קרה? על המלחמה. ממש עם הקורונה.
לא, היו תרומות גם. היו תרומות גם.
רגע, רגע, לפני התבר.
תרומות היו.
תודה רבה לכם. עוד מילה רק, אני אומר אותה בכל שנה, אבל גם השנה, ואני מקווה שגם נשמע את זה. הדוח הכספי היה מוכן כבר באפריל, והוא עכשיו משתלב
לקרוא של משרדים.
באמת זה בזכות עבודה מתחלקת של שני וגם של לימור.
שני לא כולם מתאים, אולי לחשבון
הבא שאת שאמרת. כן, אני רציתי להגיד רק שמאחורי כל ההצגה הזו שהמנהלים מציגים, יש לנו צוותי עבודה נהדרים. שני, מנהלת מחלקת החשבונות, עשתה כאן את העבודה היפה של תקציב המועצה. אז כל הכבוד, היא יושבת בשקט, אבל היא אחת העובדות היותר משקיעות בעבודה. תודה.
יישר כוח.
תכף אנחנו נעבור לתברים ולאישור הלוואה צריך. אישור הלוואה ואתה מציג לפני כן, אבל ככה. יש לנו פה, אספנו את כל הסיפור של הדירקטוריונים של התאגידים האלה שכרגע השיגו בפניכם את הדוחות שלהם. אנחנו פה דיברנו עם חלק מהאנשים, אני אגיד, יש לנו פה הצעה לכולכי משגב, משגב הגליל, בר לב, מרחבים, אסיפה כללית של מרחבים, שזה דבר אחר, מינוי, זה החלטה אחרת, מינוי של... של הוועד המנהל, חברה כלכלית ומנהלת הרדיו. אני לא, לפני שאני מקריא, אני אומר ככה. עברנו, בוועדות של המועצה עשינו תהליך וניסינו להתגמש ולתת לכל אחד להיות איפה שהוא רוצה ולשנות את המספרים וכו'. מי שתוחר, היינו פה, התחלקנו לוועדות. הדירקטוריונים, יש, בכל דירקטוריון יש מספר קבוע לפי החוק של כמה נציגי מליאה יהיו, כמה נציגי ציבור שהם לא חברי מליאה. ובמקרים מסוימים, כמו למשל בבר לב, כמה בכלל, זאת אומרת, אני חייב לי, סתם לדוגמה, או בחלק גדול מהתאגידים, אני חייב לי את יושב ראש. לא בכולם. דיברנו על זה לגבי אסף פעם קודמת, אבל בעיקרון, יש פה מגבלה של חברי מליאה לעומת תאגידים. לגבי חברי, אני אגיד ככה, אנחנו פנינו לציבור, ואיתרנו אנשים שמוכנים להיות דירקטורים מטעם הציבור, לא מטעם המליאה, ומבחינה הזאת היה לנו כמה חדשים פה, תכף אני אגיד את השמות, או ניתן למירב להגיד את השמות יותר נכון.
אני עושה רגע פאוזה קטנה בלי לחץ, כן?
יש פשוט ירותים מעל חזון
ודעת. סלמי, מעל סלמי.
כן, ומעל סלמי. אני רק רוצה להגיד שאי והיה, ויש לנו הזקה עכשיו, אנחנו יורדים חלקנו, חצי, בוא נגיד שכל החלק הזה עד לכאן נכנס
כל החלק. היית שמונה בערב, בוא נסיים בשלוש
לשעות. לא, לא, אבל אני רק רוצה שלא יהיה פה בלגן. החלק הזה יורד למטה, כי לא כולם ייכנסו בממד פנדיה.
למטה זה לביטחון.
זה הכל. כל בסדר.
ילדים,
תחשבים. יאללה, דני. יש לנו תאגיד אחד בלבד שבו היו ביה חבר מליאה, חברת מליאה, רצון להיות דירקטורית במרחבים, למרות שיש לנו כבר שני דירקטורים במרחבים ששניהם נבחרו על ידי המליאה הקודמת ואנחנו צריכים לאשר, זה מרחבים. זה מדובר על יהודי צלע, דן בבלי ואורה זיגלמן. אורה זיגלמן ודן בבלי נבחרו על ידי הוועד הקודמת. אני לא יודע אם אתה רוצה, או אתה רוצה לעשות מזה סיפור או בחירות, אבל יפה. אז אנחנו
אולי כדאי להכניס עם מישהו מתחת לגיל,
אולי כן אולי לא, אולי גבר אולי אישה, אולי מישהו אחר, לא משנה. גם אורה זיגלמן גם דן בבלי מעוניין מלהיות שם, ויהודית זה זכותה לדרוש שתהיה על זה הצבעה. לגבי השאר לא פנו אליי ואני לא ידוע לי, למרות שכל אחד מכם יכול לקום עכשיו ולהגיד למה הוא שם ולמה הוא שם. אז תנו לי להגיד, אני אקריא לכם את מה ש... את ההצעה שאנחנו גיבשנו אותה, אנחנו זה אני ומירב, בעצם דיברנו מול הציבור, מול האנשים עצמם. קולכם משגב אישור מינוי תלם חורין, נציג מליאה, במקום עורך דין גל חכים, שהיה נציג המליאה בדירקטיון הקודם. למעט זה, אנחנו לא מציעים שינוי, לא צריך שינוי, ולא צריך לאשר שום דבר. זה בקולכם משגב. אני הולך לפי הסדר שכתוב לי פה. במשגב הגליל המוטה לקידום ההתיישבות בגליל, שזה המרכז הקהילתי. אנחנו מציעים לאשר למינוי את קאמר סוראית כנציגת ציבור בוועד המנהל, ולהאריך את כהונתה של יערה לב כנציגת ציבור בוועד המנהל.
ממנוף.
לגבי נציגי המליאה שם, זה נשאר כמו שהיה קודם, אז אני לא, אפילו לא, לא זוכר מי זה, אבל לא משנה, תגידי, להרים מזה.
אני חושב שזה רק
אתה.
אין
נציגי מליאה, זה רק ורק אתה.
יש את השר.
רק את השר. בסדר. בר לב, לא?
כן, תוסיף את זה.
בר לב, דירקטורי מטעם הציבור, מגילון, אורית ריינהרץ.
ריינהרץ.
שמילאה טופס והסכימה. תושבת גילון, שהסכימה להיות הנציגה באזור תעשייה בר לב, נציגת ציבור, זה בנוסף אליי, שאני נציג שם גם כן, ונבות, שהוא נציג כעובד מועצה. מרחבים, יש לנו שם ככה. יש את האסיפה הכללית, ויש את הוועד המנהל. באסיפה הכללית כרגע זה אני יושב ראש, דן בבלי ואורה זיגלמן לחברי מליאה, מהסגל המקצועי של המועצה מירב בנדה ושירה גרי אנדי מנהלת הרווחה ולימור ברק הגזברית, אלו נציגי הסגל המועצה. נציגי ציבור ישראל דורון, איזי מי שמכיר אותו שהוא הרבה שנים מלווה את זה, אביבה אופיר ונאף סוואי. נאיף סוואד היה רכז תושב סוואד, הוא מחליף את מוניר סוואד שהוא הפך להיות רכז מוניציפלי. אז יש חילופין רק בזה בעצם. זה מבחינת הרשימה של האסיפה הכללית. מבחינת הוועד המנהל, אנחנו מציעים לאשר את מירב בנדה, את נאיף סוואד, את אביב האופיר ואת ישראל דורון, כי כל אלו צריכים, דורשים אישור בפרוטוקול חדש של המליאה. מבחינת החברה הכלכלית, אנחנו רצינו למנות את אפרת מילר, שהיא יושבת ראש של מנוף, מי שמכיר אותה, ושהיא הייתה גם בעבר דירקטורית בבר לב, כנציגת ציבור בדירקטוריון, ומירב בנדה כנציגת הסגל המקצועי, ולאשרר את המינוי שעשינו אותו לפני שנה של רבית שיינברג מלבון כנציגת ציבור נוספת. החברים מהמליאה שלא, אנחנו לא מציעים לא לדון בהם, שהם הזה, אני מתקשה ומסתבך פה, תגידי מי זה בחברה הכלכלית.
חברה הכלכלית
זה... מי נציגי המליאה?
לא,
זה פה. לא כתוב פה.
לא, זה סגל מקצועי.
לא, כתוב בסדר יום למינוי דירקטורים בכל התאגידים. חידוש שלימדתם לצורדים, וכל תאגיד, וכל תאגיד...
אין לנו בחברה כלכלית, אתה לא
שומע. אין לנו בחברה.
כן. חברה כלכלית.
מינוי דירקטורים לתאגידי המועצה, נקודותיים. קולחי משגב, משגב הגליל, עמותה לקידום התיישבות, ברלה, טנטן, מרחבים, טנטן. זה מה שאני קורא בסדר יום, שאופה.
מחזיק אותך.
לא, אז שיחה מההפצה של המכתב בסדר יום.
אבל אני לא מוגדר לדעת.
שאושה, כן, הנהלה. לא משנה. שאושה והנהלה, עושה את
זה. אם עושים מסודר, אז היה
צריך לסדר. לא, זה גם
חברה כלכלית
וגם כרגע זה
סודר. אני, תראו לי רק לסיים. אפרת מילר, מירב בנדה ורבית שיינברג במנהלת הרדיון. גם שם יש, נדמה לי שאמיר בשן, אתה באחד מהדירקטוריון, ומשמיעות מהמליאה בדירקטוריון
השני. יש מנהלת ויש את הדירקטוריון?
אם לא כתוב פה, סימן שלא נדרשת החלטה.
לא נדרשת החלטה.
עכשיו, בגדול, זאת ההצעה. זה אומר שמשר, ומבחינתכם זה אומר מכל מה שנהיה פה זה שהכל ממולא והכל בא למקומו בשלום. זה משאיר את דן בבלי ואת אורה זיגלמן כנציגי מליאה בדירקטוריון. יש פה הצעה חלופית של יהודית, רוצה להגיד משהו על זה יהודית ואנחנו נצביע וזהו. אתה רוצה להגיד
משהו?
לא.
לא, זה להוציא או את אור או את דן.
לא.
להוציא?
כן.
למה אני רוצה לפגוע?
לא, בסדר, אני לא יודע, זה זכותך, אני לא... לא, בסדר, אז נעזוב את זה. אז אם ככה, אז נלך לפי הרשימה שהצגתי. מי בעד לאשר את הרשימה הזאת כפי שהצגתי אותה? יש מישהו שמתנגד? לא. יפה. עכשיו, כמו שנאמר שמונה ויש שירותים, אז בואו נתחיל להזדרז עם ההלוואה וזה, נאשר אותו וזהו. הדיווחים נתתי את רובם, יש עדיין דיווח בכל אופן נוסף בסוף, אבל אם נצא להזדרז.
טוב, רגע, אני משלחים עוד רגע. הדבר עם הדבר החשוב יש לנו בתוכנית החומש. תוכנית החומש, יש החלטת מליאה בזמנו שהחלק של המועצה במצ'ינג ליישובים יהיה מהלוואה. כל שנה אנחנו פונים ליישובים, מחלקת הנדסה אוספת את הפרויקטים וממליצה גם בהתאם ליכולות המועצה לקחת הלוואה. אז יש לנו פה את היישובים שנכללים השנה כתוספת לחומש, אתם רואים אותם פה. סך הכל ההלוואה היא 2,257,000 שקל. קח את האישור שלכם
ספציפית
על ההלוואה בשביל לבקש ממשרד הפנים אישור.
החומש האלו, איזה סבב זה? אשחר זה ראשון?
כמעט כולם
זה
סבב. כמעט כולם זה סבב.
לא, אנחנו מסתובבים.
החומש השנייה.
טוב, באמת, כולם יש איזשהו, כולם באותו בסיטואציה טובה, שכולם קיבלו כבר הראשון וחלק בשני.
יש כאלה שלא קיבלו
לראשון. שואל לגבי הסדר, לגבי הסדר.
מבחינת סדר,
הסדר נוכתב כבר מזמן, כבר מלפני 6 שנים על ידי...
יש כאלה שכבר סיימו את החומש השנייה, כי הם היו...
הגשה. המוכנות של היישוב עם המצ'ינג ועם ההגשה ועם הכל.
יש כאלה שלא נמצאו
בכלל? כן, בדעתי רק...
רגע, מתי מתחילה?
יש בעל פלך משום שם. מה?
באמת, מאיזה שם, כאילו התוכנית חומש היא...
אנחנו עכשיו מסיימים את התוכנית חומש השנייה. תוך ההנחה שלנו ממשיך, אין איזה משמעות כבר לחומש. זאת אומרת, אנחנו יישוב שהוא מוכן, זה לוקח יותר מחמש שנים, קיצור. יותר מחמש שנים לכל היישובים לעבור את התוכנית חומש הראשונה, ואנחנו לא מגבילים מי שכן גמר, אחרי חמש שנים יכול להתחיל את השנייה. זאת אומרת, יש...
יש מצבים שבהם יישוב מוכן ואין לנו כסף לתת לו?
לא, בדיוק כשזה הלוואה. לא, התשובה היא כן ולא. מה זה כן ולא? כן, יש לנו שאין לנו כסף בקופה, כאילו לכאורה, באיזה, למרות שיש לנו קרנות וכל מיני כאלה, אבל עקרונית, בשביל זה הבקשה של ההלוואה.
כן, זה לא זה פרס.
בשביל זה הבקשה של ההלוואה. יש כאלה שמוכנים, ואנחנו מוכנים, והיישוב מוכן, והפרויקט מוכן, והכל מוכן, ואומרת גזברית המועצה, בשביל לעשות את זה עכשיו, אנחנו צריכים הלוואה. אז זה המצב כרגע. עכשיו אני מזכיר לכם אגב למתקדמים, למתקדמים חלק מה... תקשיבו רגע שנייה. א', חלק מהפרויקטים ממומנים על ידי מקור חיצוני שעובר דרך המועצה, וזה כאילו החלק של המועצה נחשב. בסדר? חלק מהפרויקטים אנחנו מתכנסים ונותנים פטור ליישוב על ההשתתפות שלו. כן? אז זה גם כן משתנה. זאת אומרת, יש פה כל מיני סיטואציות לפי הנועל של תכנית החומש, אבל בגדול...
איך אנחנו רואים את הנועל הזה?
איך נגיד?
לא, 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 טוב, אנחנו רוצים לראות אולי את כל הסדר, לראות איזה יישוב, מי ישתנה...
תאמינו לי שהיישובים יושבים ככה על כל הזה, אבל לא משנה. יש לכל יישוב, יש מנהל יישוב, יש יושב ראש, אבל בגדול, אני אזמין את נבות... באחד מהישיבות הקרובות, ונעשה דיון עומק בכל היחס של הישלון עם היישובים, כי הוא מורכב. הוא מורכב, הוא שונה מיישוב ישוב, יישובים בין יישובים זה, גדולים, קטנים. זה מורכב. אני לא, זה לא הרגע. ברשותכם, יש פה אנשים שרוצים ללכת. היחס של מתגם המועצה ליישובים זה פרויקטים. תפסיקו לדבר ביניכם, תפסיקו, בבקשה. בבקשה. אני מבין, ואני כבר אמרתי, אנחנו נביא פה את נבות, נתאר את כל היחס, את כל הנוסחה, את כל הסדר, כל מה שהיה, מה שיהיה, כל מה שאתם רוצים. זה ייקח שעה, זה לא ייקח דקה. אז לכן אנחנו לא נתעסק עם זה כרגע. כרגע, אתם מתבקשים לאשר את ההלוואה, כי הגזברית אומרת שצריך הלוואה בשביל להמשיך את הדברים רגילים. רוצים לא לאשר, אבל לא לאשר. כן, בבקשה. בבקשה, בבקשה, דבר.
לא, לאשר, אני מצביע.
לאשר, מי בעד לאשר? בסדר, מי שהוא נגד? אף אחד לא נגד. לפתוק את הישובים, אף אחד לא. כן, בסדר. דבר.